רגע, לפני שמתחילים, אם אתם יכולים, בבקשה, דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם. זה מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה של הערוץ ליותר אנשים. ממש תודה רבה לכם. פתיח ומתחילים.
הפודקאסט של דוקטור רועי יוזביץ'.
פרופסור עידו קמינר, פיזיקאי מהטכניון, זכה כמעט בכל פרס אפשרי. הוא זכה בפרס רוטשילד, הוא זכה בפרס קיריל, הוא חבר האקדמיה הלאומית הצעירה, ולאחרונה הוא זכה בפרס שנקרא פולימס, שארגן אותו, או שמי שמנסח אותו זה אריק שמיט, המנכ"ל המיתולוגי של גוגל, שבעצם בפרס הזה, עם כל הפרסים האחרים לא מספיקים לו, הוא הולך לבוא ולייתר את אנשי המדע ואת אנשי הפיזיקה שיש, ובעצם להשתמש בבינה מלאכותית כדי לפתור בעיות מהותיות בעולם הפיזיקה ובמכניקת הקוונטים. אז על כל הסיפורים האלה הזמנתי אותו היום לדבר. פרופסור עידו קמינר, תודה רבה שבאת, מה שלומך?
טוב, טוב מאוד. כיף להיות פה.
קודם כל, כבוד גדול. אז וואו, יש כל כך הרבה דברים. בכתבה מעיתון הארץ אמרת שזה אחד הדברים המעניינים לגבי הפרס הזה, זה שהקריטריונים לזכות בו היה שלא עשית שום מחקר משמעותי בתחומים שאתה מבקש את הפרס. וזה דבר שהוא בדיוק הפוך מכל הדברים האחרים. בדרך כלל קרנות אומרות, אם אני נותן לך פרס, בוא תראי לי שאתה מומחה. אז אתה מכיר עוד קרן כזאת שאומרת, בתנאי שלא עשית מחקר משמעותי בתחום?
כן, זה משהו קצת יוצא דופן. הרעיון הוא שהם נותנים את הפרס למי שהוכיח את עצמו בתחומים אחרים, ורוצה ללכת לתחום חדש, מצאת מחקר תושפטת, אבל בכל זאת, זה מעודד אותנו ללכת ולשנות תחום ולפתוח כיוונים חדשים. אז, ואני לא מכיר תקציבים שונים שמעודדים לעשות את זה. וזה אחד הדברים היפים פה, כן. שאפשר לא להגדיר את עצמך לתחום אחד. אתה יכול ללכת ולשנות כיוון פתאום. זה דבר ממש יפה.
אז בוא נתחיל אולי שנייה רגע לפני שנגיע לכיוון החדש, שהוא מרתק לגמרי, כי הוא משלב גם פיזיקה וגם מתמטיקה וגם בינה מלאכותית. בוא נלך לתחום הישן. ניתן להגיד שאתה חוקר את היסודות של מכניקת הקוונטים, זה אפילו נראה לי מה שכתוב באתר מעבדה שלכם, נכון?
כן, ללא ספק. ובדגש על חקר האור והתכונות הקוונטיות של האור, בהרבה מהמחקר שאנחנו עושים.
אז אור וחומר, זאת אומרת, האינטראקציה בין אור וחומר, זה אחד המאמר מנייצ'ר, אני חושב מ-2020, מתעסק באינטראקציה בין אור וחומר. אז בוא נתחיל מזה. הרבה פעמים, אנשים משכילים בתחומים של מדעי הרוח ומדעי החברה, מכירים את מכניקת הקוונטים דרך מה שנקרא מדע פופולרי, כן? זאת אומרת שכל מיני דברים בסגנון של אלקטרון הוא גם חלקיק וגם גל, או משוואת האי ודאות של אייזנברג, כן, שכבר אנסו את השימוש שלה בכל מיני מקומות, שבסופו של דבר אתה יכול לדעת אחד משניים על האלקטרון בדיוק מסוים, וכל אחד מגיע על חשבון השני, או אתנה או המיקום. והשאלה היא, א', עד כמה, בגלל שאתה אומר בשיחות סלון שאתה חוקר את מכניקת הקוונטים, עד כמה העולם שלך רחוק, או העולם הפיזיקלי רחוק, מהציורים שאנחנו מציירים בספרי המדע הפופולרי, אתה יודע, של חתול ששמים אותו בתוך קופסה והוא מת, או חי, או מת חי.
כן, הדוגמה הזאת של החתול או דברים אחרים, אני לא חושב שזו טעות, אבל אני כן חושב שמי שלומד את התחומים האלה, כנראה כשהוא מסתכל על אותם בעיות ועל אותם תופעות, הוא רואה יותר, הוא רואה יותר לעומק. כמו שמי שיש לו הכשרה במוזיקה, שומע קונצרט ונהנה ממנו בהרבה יותר מימדים של הקונצרט, אז כנראה בצורה דומה אנחנו יכולים להבין באופן יותר עמוק תופעות בתחום הזה. אז אני, בשביל זה אני אומר, זה לא נפיוף ידיים מוחלט לדבר על החתול שחי ומת, כן? אבל זה לא תופס את האסנס באמת.
לא יודע, אני דווקא כן חושב שזה, כאילו, דווקא בגלל שזה לא תופס את האסנס, ואז לצורך העניין יש לך איזושהי הבנה שגויה על מכניקת הקוונטים, אז פתאום אתה אומר, הבנתי, אתה מבין? זאת אומרת, באיזשהו מקום אולי זה יותר גרוע. אבל תראה, מה שכן אנחנו יודעים במכניקת הקוונטים, זה שהיא התיאוריה, היא תיאוריה מצד אחד מאוד לא אינטואיטיבית, ומהצד השני התיאוריה שזכתה לווריפיקציה המדויקת ביותר ברמת המשוואות והניסויים. זאת אומרת, היא התיאוריה שמנבט בצורה טובה ביותר את הניסויים, מה שמוביל אותי לשאלה, מה עוד יש לחקור ביסודות שלה? כמה אתה נכנס לתוך העניין למשוואות שרדינגר, כמה אתה נכנס לתוך הבייסיק של הבייסיק, ואתה יכול לשנות שם.
כן, זה מעניין. אולי בגלל כמה שהיא לא אינטואיטיבית, היא זכתה ליותר סקרוטיני. כן, הוויכוח המדעי סביבה נמשך הרבה מאוד שנים, ובאיזשהו שלב, אני חושב שזה אחד הדברים המעניינים שקרו, הרי מכניקת קוונטים הייתה פריצה דרך מדהימה בשנות ה-20 של המאה ה-20. ופתאום איכשהו השנה, כן, בסך הכל לפני שבוע, היה הוענק פרס הנובל בפיזיקה לחוקרים בתגליות ביסודות מכניקת הקוונטים. אז מה קרה שלקח 100 שנה לפרס נובל נוסף לצוץ? אנחנו קוראים לזה לפעמים קוונטום 2.0, כן, המהפכה השנייה של הקוונטים. ואחד הדברים היפים שעומד בבסיס שלה, זה שאיפשהו בשנות ה-40, מלחמת העולם השנייה, אחרי זה במרוץ לחלל, הפיזיקה הקוונטית בפרט, הפכו להיות כלי מאוד מאוד שימושי. אתה מכיר את המינוח של פיינמן, שקרא לזה Shut up and calculate, נכון? זה היה, זה מין סגנון כזה של אנחנו לא צריכים להבין את היסודות, אנחנו יכולים להשתמש, זה טול, זה כלי, זה כלי מעולה, הוא עובד מצוין, ומעט מאוד מהקהילה המשיכה להסתכל על היסודות. במשך עשרות שנים זה נחשב היה נושא שאין בו כמעט ערך,
והיום אין בו ערך או שהוא טבו לפי דעתך?
זה נושא שמורכב עד היום, כי עוד לא ברור האם צריך לגלות משהו, אתה מבין, זה לא שחסר בהכרח משהו ביסודות, ושמנו אותו כטבו. הוויכוח הוא יותר פילוסופי מזה, הוא שואל האם חסר משהו ביסודות? האם יש תיאוריה יותר עמוקה שתגלה לנו יותר על היקום? זה הרי המשמעות של תיאוריה יותר טובה, שתוכל לחזות יותר על מה שקורה, או שבעצם כבר גילינו הכל, ובעצם יש לנו כבר את התיאוריה הטובה ביותר, לפחות בתחום הקוונטים, ולא חסר שום דבר נוסף. הוויכוח הזה הוא ויכוח מעניין, ובשנים האחרונות יותר חוקרים גם מנסים למצוא תיאוריות אלטרנטיביות, תיאוריות טובות יותר, שיתארו יותר מהטבע.
אז שנייה רגע, תן לי לעשות איזשהו ריקאפ קטן. זאת אומרת, בסופו של דבר, המשפט של פיינמן מגיע עם משפט אחר שלו, שמישהו אמר לו פעם שרק 5 אנשים מבינים את תורת היחסות. אז הוא אמר על זה, אני לא חושב שזה נכון. אני מבין תורת היחסות, ואני מכיר עוד אנשים שמבינים את תורת היחסות, אבל אני יכול להגיד לך, בתור אחד שקיבל פרס נובל על מכניקת הקוונטים, שאף אחד לא מבין קוונטים. וזה דבר מעניין. זאת אומרת, אחד החוקרים הגדולים בעולם, שקיבל את הנובל שלו על תורת קוונטים אלקטרודינמית, אומר, אף אחד לא מבין קוונטים. ואז השאלה היא כזאת, האם יכול להיות שהתיאוריה הבסיסית של הטבע, היא תיאוריה שהאדם אומר, לא מבין מה הולך פה. כאילו, אני יודע לחשב, אני יודע shut up and calculate, אבל אני לא מבין. ואז זה מחזיר אותנו לתוך כל מיני רעיון, שאולי ההבנה זה רק מה שאנחנו רגילים מתוך המכניקה הניוטונית, שהגדלים גדולים גדולים מגודל האטום, והמהירויות קטנות קטנות ממהירות האור. ואתה אומר, בתוך המשוואות בינתיים לא חסר לנו, לא ראינו איזשהו גאפ בניסוי, איזשהו ניסוי שלא מוסבר לנו, איזושהי תופעה שלא סגורה לנו, אבל הרצון של הבן אדם להבין, מנקר כבר משנות ה-20 וה-30 וה-40, אומר, משהו פה בעייתי לגמרי.
כן. תשמע, אז קודם כל, הרעיון של תיאוריה, שמודל שמתאר את הטבע, שהוא מורכב מכדי שנוכל להבין אותו, זה לא דבר כל כך מונפץ. היום אנחנו מסוגלים ליצור מכונות וגם אלגוריתמים שהם פועלים באופן מדהים, ואנחנו לא מסוגלים להבין איך הם עושים את זה עד הסוף. נכון? זה חלק מהעניין שרשתות נוירונים יצרו בשנים האחרונות. אז אם אנחנו יכולים...
אבל הרבה כועסים על זה. הוא רעיון מאוד מרגיז. הוא בדיוק זה. זאת הסיבה שהוא רעיון מאוד מרגיז.
אבל קודם כל זה מוכיח התכנות. אנחנו יכולים כבר ליצור מערכות שאנחנו לא מסוגלים להבין. אז זה שהטבע עושה את אותו דבר, אוקיי, זה לא בלתי אפשרי, נכון? הטבע יצר חוקי פיזיקה שאנחנו לא יכולים להבין או בקושי יכולים להבין. זה כבר לא נשמע לי כל כך מוזר היום לומר את אותו דבר שפיינמן אמר לפני עשרות שנים. אבל הוא אמר את זה על משהו קצת יותר עדין. אתה מרדד את מכניקה קוונטית לאיזשהו ניסוי מחשבתי מאוד פשוט, נגיד ניסוי שני הסדקים בתור דוגמה מפורסמת, או תיקח את החתול של שרדינגר בקופסה, ואתה עדיין נשאר, כמה שפישטת את זה, אתה עדיין נשאר עם משהו שהוא לחלוטין לא אינטואיטיבי, גם למי שחוקר בתחום הזה. אז האם אפילו את זה אי אפשר להבין? זאת שאלה טובה, זו הטענה שלו, נכון? שגם מי שחושב שהוא מבין קוונטים הוא בעצם, גם המומחים הגדולים.
לצורך העניין, עיקרון של סיבתיות, זאת אומרת, משהו שאתה עושה בנקודה מסוימת בזמן, משפיע קדימה ולא משפיע אחורה. תחשבו שבת הזוג שלכם כועסת עליכם על מה שתעשו עוד רגע, זה... טוב, עזוב, אולי זו דוגמה לא טובה. אבל הבנת את הנקודה.
אז...
יש אולי כן אפשר להבין קוונטים, סתם.
אני חושב שזה גם עניין של חינוך, מאיזשהו גיל. אתה יכול להחליט שחינוך של מכניקה קוונטית יתחיל בשלב מוקדם יותר, זה כבר היום קורה יחסית לימים של פיינמן, ויכול להיות שנגלה שבתוך מספיק שנים, זה לא ייחשב כל כך לא אינטואיטיבי, ושיהיה לנו מצב של... שאנשים ילמדו קוונטים בגיל מספיק צעיר, שזה ייחשב אינטואיטיבי, למרות ה... מה שפיינמן אמר, זה בסוף עניין של חינוך והרגל. יש כאן כמה עקרונות, נגיד הטבע לא לוקלי, משהו יכול להתקיים בו זמנית בכמה מקומות, ולקרות בצורה מיידית באזורים שונים, זו תופעה מאוד מאוד לא אינטואיטיבית, והיא חלק ממכניקה קוונטית, ויכול להיות שאפשר שדור יגדל, רגיל לקונספט הזה.
תן לי לתת לך הסבר אחר אלטרנטיבי, ותגיד לי כמה הוא מכעיס אותך, או כמה אתה לא מסכים איתו. יש סיפור מקסים על אחד שהגיע לרב, אמר לו, התרנגולות שלי מתות. אמר לו הרב, שים להם מלח במים. חזר אחרי יומיים, אמר לו, הם עדיין מתות. אמר לו, שים להם סוכר במים. חזר אחרי יומיים, אמר לו, רבי, הם עדיין מתות. יש לך עוד עצות? אמר לו, לי יש המון עצות. השאלה אם לך נשארו תרנגולות. יש כאלה שאומרים שהעולם של הפיזיקה מתאר את הסיפור הזה מתאר את הפיזיקה של היום. זאת אומרת, קח סט של משוואות, לך למעבדה, לא עובד, בוא, תחזור אליי, קח סט אחר. לך אליי, תחזור אליי, תיקח סט אחר וכן הלאה. באיזשהו מקום, המדע החדש, מדקר צפונה, מהרגע שהוא ביטל את הסיבה התכליתית של אריסטו, ומסתכל רק על הסיבה הפועלת, בעצם לא מצליח להגיע להבנה אמיתית, כי אולי הטבע, וזה אולי אחד הפרדיגמות החזקות ביותר של המדע המודרני, הוא תכליתי. זאת אומרת, אולי אחת הבעיות הגדולות ביותר באבולוציה זה שאבולוציה יכולה להיות מוסברת טוב אם אתה רואה את התכלית בסוף, אבל אבולוציה, כמו שדרווין מסביר אותה, היא לוקלית, היא לא יכולה ברגע מסוים להסתכל על הסוף. עכשיו, המדע המודרני, מהרגע שהוא השתחרר מהסיבה התכליתית, עשה כברה דרך מטורפת. אבל אולי אנחנו תקועים, אולי יש פה איזושהי פרדיגמה שהיא תוקעת אותנו ואנחנו לא מצליחים לראות ככה, כי אוקיי, הגענו לאיזשהו מקום שאולי באמת יש תכליתיות בטבע. אני רק, מה שהיה אמר לנו בשיחה המוקדמת, יקיר אהרונוב, שכל שנה מועמד מחדש לפרס נובל בפיזיקה, אומר את הדברים הבאים, יכול להיות שבמערכות מורכבות מאוד, העתיד שולט על העבר.
הוא מביא תיאוריה ליסודית, למכניקה קוונטית, שמנסה להסתכל על האינפורמציה שמתקדמת אחורה, והאינפורמציה שמתקדמת
קדימה. ומתמטית זה מסתדר, אבל אני נותן לכם משהו שאולי אפשר לתפוס אותו. מה אתה אומר על הרעיון הזה?
כן, גם לפיינמן הייתה עבודה, עוד בתחום, באזור פשוט יותר, באלקטרומגנטיות, שניסתה להסביר גלים שמתקדמים אחורה וקדימה, ככלי להבין את העולם, ובסופו של דבר זה היה כלי מתמטי שעבד לבעיות מסוימות, אבל לא היה נדרש בשביל לתאר. זאת שאלה טובה, יש כאן משהו עמוק יותר. אתה אומר, האם יכול להיות שהמהפכה, צורת החשיבה שהגיעה מדרווין צפונה?
לא מדרווין, עזוב את דרווין, הצורה שהגיעה מפרנסיס בייקון. מהמדע המודרני, הצורה שלקחה את אריסטו ואמרה, תקשיב, הסיבה התכליתית תוקעת אותנו, בוא נסתכל רק על הסיבה הפועלת ואיתה נרוץ קדימה. עשתה עבודה נהדרת, לגמרי, חד משמעית. המדע מתקדם מהרגע הזה שמנתקים, שהסיבה התכליתית מתנתקת ורצה קדימה. ואולי הגיע הזמן לחזור, זאת אומרת.
אז לפחות בפיזיקה יש אנשים שגם חושבים מעבר. נכון, הנה דוגמה, יקיר אהרונוב, יש תיאוריות אחרות ב, עם פלייבור דומה, למשל רעיונות כמו סופר דטרמיניזם. זה מין רעיון כזה שהטבע מראש, אנחנו קוראים לזה שזור או אנטנגלד, אך יש קשרים בין גופים מאוד מאוד רחוקים ביניהם, קשרים קוונטיים, ובכך כשהתקדמות העולם בזמן, כן, המצב של העולם בזמן, עכשיו קוראים לפונקציית הגל של היקום, תהיה מוכתבת באופן חלקי על ידי תנאי ההתחלה האלה שבהם כבר יש עם קשרים מאוד רחוקים. זה ייצור סיטואציות שנראות דומות כאילו העתיד כבר מוכתב באיזושהי צורה. וזו תיאוריה שמסתכלים עליה ואפשר לנתח אותה, אפשר להוציא מתוך הפרדיקציות. ואם היו לנו פרדיקציות שונות, וזה מה ש... זו הביקורת הגדולה, וזה מה שמדהים, אפשר גם לבחון הרי. גם רעיונות כמו של יקיר, גם רעיונות כמו סופר דטרמיניזם, בסוף אם נוכל לגזור פרדיקציה, הנה הניסוי הזה יעשה א', בזמן שהתיאוריה הידועה אומרת הניסוי יעשה ב', אז נוכל לקבוע מה נכון.
רגע, שנייה, אז אני רוצה לחזור, אז אני רוצה לחזור לפרק במפץ הגדול, שהחברה של לנארד רבה עם שלדון, האם תורת המיתרים נכונה או לופ גרביטי נכונה, והם מתחילים לריב ולחוס שמה, ואז לנארד אומר להם, זה לא משנה, אין שום ניסוי, מה אכפת לכם? אין שום ניסוי שאומר האם לופ גרביטי רלוונטי, או האם תורת המיתרים, אז מה, למה אתם רבים על זה? הרבה מאוד מהאינטרפטציות, הן לא אינטרפטציות שבאות לידי ביטוי בניסוי, למשל, תיאוריות ריבוי העולמות, כמו שאני מבין, אין ניסוי שאומר, אוקיי, באמת זה נכון, באמת זה לא נכון.
כן. אז האם ויכוחים על דברים שאי אפשר לבדוק אותם בניסוי, הם בעלי ערך? אני חושב שיש לך דוגמאות טובות לכוח של ויכוחים כאלה. נכון, אחד הוויכוחים המפורסמים במדע היה בין בור לאיינשטיין, מה שנקרא EPR, כן, איינשטיין פודולסקי רוזן, היה אחד מהתרומות של איינשטיין לנסות ולפגוע במכניקה קוונטית, והניסוי הזה הוביל ברעיונות לעבודות של ג'ון בל, ועכשיו פרס הנובל האחרון, וכל הרעיונות של טכנולוגיות קוונטיות, תקשורת קוונטית, מחשוב קוונטי, כולם נולדו בזכות הוויכוחים העקרוניים האלה.
אגב, אני חייב לשאול אותך שאלה, כי אתה אמרת שרק עכשיו הוא זכה בפרס נובל, אבל אני יודע שזכו באמת גם על דברים אחרים, כאילו, הטרנזיסטור, אתה יודע, של שוקלי, זאת עבודה שהיא באיזשהו מקום קשורה לקוונטים. פיינמן, רגע, אבל פיינמן, ה-QED, בוודאי הוא קוונטים, אז למה אתה מתכוון שרק עכשיו, אחרי 100 שנה, אנחנו מקבלים פרס נובל בקוונטים?
היו פרסי נובל בקוונטים, כן, מהפרס נובל של איינשטיין בעצמו, ואחרי. ואז מה, זה נכון, לא היה רק אחד בשנות ה-20,
למה אתה קורא קוונטים 2.0? כי אני מכיר כמה וכמה עבודות שנוגעות בסיפור הזה, כן? ובוודאי בטכנולוגיית קוונטים, כמו לייזר, כמו, אתה יודע, זה כן עבד, אז על מה אתה מדבר?
כן, זאת שאלה שכל פעם עולה מחדש כשמלמדים את קורסי הטכנולוגיות הקוונטיות. איפה הקו עובר? מה נחשב בקוונטים החדש לעומת הקוונטים הישן? ויש כאן, יש בסך הכל המון טכנולוגיה מבוססת על קוונטים. הטרנזיסטור, המחשבים, כן, הרבה ממה שהטכנולוגיה שאנחנו בונים עליה היום, מבוססת על הידע שלנו בקוונטים, וזה אנחנו היום מסווגים כקוונטום 1.0. ומשהו קרה, ויש כמה, כן, זה היה פער של עשרות שנים בין פריצות הדרך המפורסמות שהובילו לטרנזיסטור, ל-MRI machines ודברים כאלה, לבין פריצות הדרך שמובילות לטכנולוגיות של היום. ויש פה כמה דברים עקרוניים בחשיבה על אינפורמציה קוונטית, למשל, גידוד של אינפורמציה של ביטים, במה שאנחנו קוראים קיוביטים, נכון, הרעיונות האלה נמצאים בקוונטום 2.0, וגם הרבה מהוויכוחים הכמעט פילוסופיים שנחשבו ביסודות הקוונטיים, הרעיונות כמו השזירה הקוונטית, entanglement, כן, זה דברים שהובילו לטכנולוגיות של היום. אפשר ממש להפריד. איפה קרה איזשהו מין ברייקטרו מחשבתי נוסף, שהקפיץ אותנו עוד מדרגה גדולה בידע וברעיונות.
נו, אז איפה הוא קרה?
כן. אתה שואל איך הוא קרה או איפה
לא, הרעיון? לא, איפה. אני שואל איפה אתה, בקורסים שאתה מלמד, איפה הברייק המחשבתי הזה אומר, הנה, אנשים פתאום מתחילים להסתכל אחרת ולהגיד, רגע, שנייה, אולי משהו קרה.
אז בקורסים שאני מלמד, אני הולך אחורה, אני מתחיל מההתחלה, ודווקא ניסוי שטרן גרלך, למשל, ניסוי שהראה את הספין, זו מין תכונה נוספת בטבע של חלקיק בסיסי כמו אלקטרון, שהתגלתה בניסוי ממש מדהים, זה היה גם בשנות ה-20, אני מתחיל משם, אני מתחיל מהיסוד, בונים את הפוסטולטים של מכניקה קוונטית, אבל מלמדים מכניקה קוונטית לא דרך הגלים הרציפים, נגיד האי-ודאות של מיקום ותנה, כן, ניסוי שני הסדקים, הם כולם רעיונות שבכלל לא עולים, אפשר ללמד את כל תחום הקוונטים בלי לדבר עליהם, אבל כן לדבר על הקיוביט, על האלמנט האינפורמציה הקוונטית, לתאר את כל הקונספטים של קוונטים באבולוציה מתוך אינפורמציה, מתוך מדעים של קיוביטים, זה קצת חשיבה יותר כמו של מדעי המחשב בבסיס, ולבנות על בסיס האינפורמציה לגובה את המכניקה הקוונטית.
רגע, אז אני רוצה רגע לגעת בספין לרגע. אני דיברתי לפני השיחה הזאת בהכנה שלי עם סטודנט שלך בקורס, ושאלתי אותו, אמרתי, אני הולך לדבר עם פרופסור קמינר, אז אחת השאלות שאותו עניין הוא, ואני מצטט, זה ספין זו תכונה קוונטית שיודעים עליה המון זמן, אבל אף אחד עדיין לא יודע להסביר מה זה. אני לא מדבר על תיאור קלאסי. למה זה קורה? למה אף אחד לא יודע להסביר מה זה ספין? איך יכול להיות? אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו יודעים הרי ספין סוסקינד בקוונטום אינטלגלמנט, חלק ראשון מתאר לנו את הספין, אבל איך קרה שאנחנו 100 שנה אחרי לא סגורים בדיוק על מה הולך שם?
כן, זה... תשמע, אנחנו בסדר עם זה שלחלקיק יש מהירות, מיקום, מסה, יש לו כל מיני, יש כל מיני תכונות מעניינות, אבל יש עוד אחת, ויותר קשה, יותר קשה לראות אותה בפיזיקה קלאסית רגילה. זה, אבל היא שם, ויש ניסויים שאי אפשר להסביר בלי הספין. אז זו תכונה שקיימת. איך זה שאין לנו אינטואיציה לספין? יש לנו קצת אינטואיציה לספין, אנחנו מדמיינים את זה כמו סביבון. סביבון שיודע להסתובב רק בקצב מאוד מאוד מסוים.
כן, אבל אתה לא, אבל אתה יודע, אפילו אני, שאני לא מבין בדברים האלה, וראיתי את ההרצאה הראשונה של סוסקינד, אז הוא אומר, כן, זאת האינטואיציה שלנו, אבל תראו קטע, אבל תראו ניסוי מעניין, ואז האינטואיציה שלך נשברת שם, ועוד ניסוי. אתה לא הוגן, אתה מבין? זאת אומרת, ספין זה סביבון, זה נורא נחמד, אנחנו גם עכשיו מקליטים את זה בחנוכה, זה יופי, כל הכבוד, אבל אתה יודע שהאינטואיציה הזאת נשברת לך בדיוק בניסוי הבא שאתה עושה. אל תרמה אותי.
תשמע, בהרבה שנים, עד לפני כמה שנים, היו מלמדים קוונטים דרך גלים. היינו לומדים גלים אלקטרומגנטיים, גלים אחרים, גלים של גלי קול, הרבה מאוד גלים שונים, ואז מגיעים לקוונטים כעוד איזה מקרה של גל, ורק בשלבים מתקדמים יותר מדברים על הספין. היום קוראים לזה בספרים Shock Treatment for Students. מתחילים ישר מהספין, בשיעור הראשון אתה חווה את הדבר הכי קוונטי שיש, ומשם אתה צריך להתרגל לזה. כן, זה דבר שהוא הרבה פחות אינטואיטיבי מכל יתר התכונות של קוונטים. כן, ניסוי
רגע, שני... רגע, אבל אני רוצה רגע שנייה לחזור שנייה לנקודה שאתה אומר, הנה, בנקודה הזאת מתחילים קוונטים 2.0, מכיוון, זאת אומרת, אני צריך שתיתן לי שני דברים. א', תאריך בזמן, פחות או יותר לפי דעתך, והדבר השני, את ההסבר שלך ל... בנקודה הזאת אנשים כבר נמאס להם, כי ככה וככה וככה.
כן. אז יותר קל לדבר על ההסבר בזמן, כי החלוקה לתחומים היא בוויכוח בחלקה בקהילה עד עכשיו. כן, איפה מפסיק קוונטים אחד ומתחיל קוונטים שתיים, זה נושא שהוא בחלקו במחלוקת. כי ברור שהטבע לא תכנן שנגלה דברים קודם את זה ואז את זה. אז אין חלוקה יסודית בטבע בין חלקים שונים של מכניקה קוונטית. זה תופעה אנושית של קצב הגילוי. אז איך באמת קרה תהליך הגילוי? אני חושב שיש ספר מעניין לקרוא על זה. דייוויד קייזר. דייוויד קייזר הוא פרופסור ב-MIT בהיסטוריה ובפיזיקה. כתב ספר שנקרא How the Hippies Saved Physics. והוא מספר על ה... על ה...
על כבר שם מגניב.
כן, זה כבר שם מגניב. זה ספר קונטרוברסלי בעצמו, דרך אגב, גם בדברים שהוא טוען. אבל התמה הבסיסית היא מעניינת. רוב הספרים הרי שאתה מספר על מכניקה קוונטית כבר הרבה שנים, יספרו לך על שנות ה-20 הזוהרות של המאה ה-20. נכון, על איינשטיין ובור ושרדינגר. על דיראק ואחרים, וזה מאוד נחמד לקרוא, וזה באמת מדהים. הוא הולך לתקופה מאוחרת יותר, הוא אומר, במלחמת העולם השנייה, הפיזיקה הקוונטית הובילה לנשק שניצח את המלחמה. ואחריה, ההתפתחות של הפיזיקה המודרנית הובילה למסע לחלל, ולהמון פריצות דרך משמעותיות, שהפכו את הפיזיקה ל-hero science. נכון? היה במשך כמה דורות, כמה... עשרות שנים, שזה הפך להיות המקצוע שכולם רצו ללמוד בשביל הפריצות הדרך האלה. ובאותן שנים גם היו המובילים של עולם הפיזיקה, כמו פיינמן, השתמשו במונח הזה שהזכרנו, shut up and calculate. נכון? זה הפך להיות כלי מאוד מאוד חזק, אבל הפך גם את השאלות לגבי היסודות, שכן היו שם במדע הגרמני, בפיזיקה הגרמנית של איינשטיין, בוויכוחים עם בור, הם היו שם הרי בשנות ה-20 וה-30, הוויכוחים על מה קורה, זה נדחק לשוליים, ומי שהמשיכו להחזיק את הלפיד בנושאים האלה, היו מדענים שנחשבו יחסית בשוליים באותן תקופות. כן, ואתה יכול לקחת את יקיר אהרונוב בתור דוגמה, הוא היה אחד האנשים שכבר אז הסטודנט של בום, וחקר את השאלות היחסית איזוטריות האלה, ג'ון בל ואחרים, ובעצם מספר דיוויד קייזר על המסע שהוביל אנשים, כל מיני היפיז בברקלי, כמו שהוא מתאר אותם, ואנשים אחרים שהיו בשוליים של הפיזיקה, לגלות את אותם רעיונות שהובילו היום לשזירה קוונטית, לחוסר לוקליות, כן, הרעיון הזה של אובייקט נמצא בהרבה מאוד מקומות, אוסף של רעיונות שנחשבו לא שימושיים או לא רלוונטיים, כי הם כבר היו במשוואות, אבל היכולת לשים עליהם את האצבע, אפשר לנו לגלות רעיונות שהובילו לתקשורת קוונטית ולמחשוב קוונטי. זה אולי התהליך ההיסטורי שקרה. באמת היה כאן איזה גאפ, שאתה יכול אפילו להאשים את ההתפתחות של החברה והנשק והמרוץ לחלל כחלק מהיצירה של הגאפ הזה. ואני חושב שזו תמה מעניינת.
רגע, אז אני רוצה לקחת את זה, אני רוצה לראות אם אני הבנתי. כאילו עכשיו חידדת לי איזה משהו שלמעשה איינשטיין ובור, בוויכוחים שלהם, רבים על פילוסופיה. הם לא רבים על המשוואות, כאילו, הניסוי עובד, שם הניסוי עוד לא עובד, אבל הם רבים על האינטרפטציות. איינשטיין אומר, תקשיב, זה לא יכול להיות. המשפט אלוהים לא משחק בקוביות, הוא משפט פילוסופי לגבי אינטרפטציה של התיאוריה הזאת, והאינטרפטציות הפילוסופיות האלה שאולי היו מאוד מתאימות לגרמנים של תחילת המאה ה-20, בסוף המאה ה-19, נזנחו כי הטכנולוגיה עבדה, ואז once הטכנולוגיה עבדה, אנחנו חוזרים לתוך מהלך של רגע, רגע, רגע. בוא נראה מה קורה ביסודות הפילוסופיים של הסיפור.
כן, באמת היה פה את הוויכוח היה, אתה יכול לקרוא לו פילוסופי. כן, הקו של מה נקרא פילוסופי, זו שאלה מעניינת איך מגדירים אותו, אבל בברור היה לאיינשטיין תפיסת עולם, ולמדענים אחרים תפיסה לגבי איך תיאוריה נכונה צריכה להיראות, אבל שים לב שגם הוא וגם אחרים, וכל הוויכוחים האלה תמיד תרגמו את הרעיונות הפילוסופיים, את תפיסת העולם הזו, למה שהם קראו גדנקן אקספרימנטס, או thought experiments, כן, ניסויים מחשבתיים, לתיאור של ניסוי, שכבר בעצם תיאור ניסוי, אתה יכול להראות האם יש סתירה בתוך התיאוריה. הם בעצם חיפשו סיטואציה שעצם דמיין את הניסוי, תתאר אותו ותקבל סתירה פנימית, נכון? ואז כמו במתמטיקה, אתה יכול להוכיח אתה יכול להוכיח טענה, מה שנקרא הוכחה בשלילה, על ידי זה שתעקוב אחרי השלשלות העניינים שנובעים בתוך תיאור של ניסוי כזה, ותראה שיש איזשהו פרדוקס. והניסויים המחשבתיים האלה הולידו לניסויים אמיתיים, שהולידו למחשוב קוונטי היום, למשל. כן, אז יש פה את אני חושב שזו הייתה פילוסופיה באיזושהי מידה, אבל כבר אז הם ראו את המשימה של להגדיר ניסוי.
קודם כל, ההגדרה של פילוסופיה במה שאתה אומר, אני מזכיר שהפרינציפיה של ניוטון, זה נקרא ספר, היסודות של הפילוסופיה של הטבע. אז המילה פילוסופיה זה מילה שאפשר לקחת אותה לכמה וכמה כיוונים, זה משהו אחד. אבל באמת, הדבר השני זה שדיברת על ניסויי המחשבה של איינשטיין, זה באמת מדהים. זאת אומרת, ניסויי המחשבה של איינשטיין יוצאים מתוך המכניקה הקלאסית, ובעצם בקטע של בוא נדמיין, תה, 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 מגיעים לסתירה, וזה פשוט אתה קורא את זה ואתה מתפוצץ לך הראש. אני רוצה לקחת, עוד פעם אני מצטט מהמפץ הגדול, כי אני חושב שהסדרה הזאת היא באיזשהו מקום, כמו שהמרוץ לחלל עשה בשנות ה-60, עוד יבוא וידובר בה על הפער שבין הפיזיקאי התיאורטי לפיזיקאי הניסויי, עוד יכתבו עליה עוד הרבה. אבל אחד הדברים...
אפשר להתחבר באמת, דיברת במאמץ הגדול על תורת המיתרים מול לופ קוונטום גרביטי, כן, במין הומור כזה של מה משנה המחקר בתחומים האלה, כי אי אפשר לבדוק אותם בניסוי. אז הנה נימוק ללמה אולי כן רלוונטי לעשות מחקר בתחומים האלה, כי זה נכון שאלה שתי שיטות לתאר את הטבע, שתי תיאוריות, ואי אפשר לבדוק אף אחת מהן בניסוי, אבל יכול להיות שאפילו ברמה המחשבתית, אפשר יהיה לתכנן את הניסוי המחשבתי שיסתור אחת מהן, או שיראה יתרון של אחת על השנייה. נכון, אפשר יהיה אפילו בלי ניסוי להשיג התקדמות, אולי, בעזרת הניסוי המחשבתי הנכון.
אני חושב שעל תורת המיתרים מישהו כתב, אני חושב שיש ספר, או מישהו כתב עליה, It's not even wrong. זה אפילו, אני לא יודע אם יש ספר כזה, אבל אני חושב שמישהו כתב את זה, אבל אחד הנקודות...
משמאל הכי מעניין בתחום הזה, כן.
אז אני חושב שאחד הנקודות המעניינות, שבהחלט באחד הפרקים האחרונים שם, הם מדברים על זה שהפיזיקה מתה, שאתה יודע, שאין שום חידושים. ובין היתר, זה מגיע מתוך איזשהו רעיון שאומר, היום אנחנו כל כך שמרנים, זאת אומרת, אתה עדיין חי, על השאריות הפריצות המחשבתיות של פלנק, דיראק ושרדינגר, וכל דבר שזז מתוך הדברים האלה, מבחינה רעיונית, כן? אם אתה תביא עכשיו לקהילייה המדעית משהו ששובר את הראש, כמו בשנות ה-20, יעיפו אותך מכל המדרגות. ומה שהיה להם את הכוח ועזות המצח לעשות בשנות ה-20, לך בטח בתור מדען צעיר, אין. וזאת הסיבה שהכותבים של המפץ הגדול, והרבה פעמים הכותבים האלה אומרים דברים שהם, אתה יודע, שצריך להתייחס אליהם, או נוגעים בתוך איזושהי נקודה, זאת הסיבה שאומרים, תקשיב, אין התקדמות. אין התקדמות. אתה מקבל את המהלך הזה?
כן, זה, חשבתי על זה לא מעט, כי אנחנו מדברים על זה, עכשיו אנחנו בעידן הביולוגיה, זה המאה של, של הביולוגיה, כל מיני טענות כאלה, הפיזיקה הייתה בשנות ה-20 של המאה ה-20, חשבתי על זה לא מעט. אני חושב שקודם כל יש כאן משבר ציפיות. יש כאן משבר ציפיות אפילו בשני מובנים. היו עשרות שנים, לא מאה שנה, אבל היו עשרות שנים של פריצות דרך בפיזיקה באנרגיות גבוהות, במאיצי חלקיקים, כמו סרן, נכון? על גבול שוויץ צרפת. ונוצרה תפיסה שפריצות דרך יש להם סגנון מסוים. נכון, פריצות דרך הן ניסוי ענק בסרן שעולה לו כותרות אחת לכמה שנים ומוסיף לנו חלקיק חדש לתיאור של הטבע. ויכול להיות שלא כל פריצות הדרך צריכות להמשיך לראות מאותו פלייבור. ויהיו אלטרנטיבות, יהיו ניסויים אחרים, למשל לייזרים הרבה עוצמה יכולים להגיע לרג'ימס של פיזיקה שלא דמיינו לפני 20 שנה, ושיראו לנו פריצות דרך יסודיות עמוקות באותו סדר גודל שלא יקרו, שלא יהיה להם אותו פלייבור, אותו סגנון. אז זה דבר אחד שהוא, יש איזה מין קיבעון כבר, ואיך אנחנו מדמיינים את פריצת הדרך הבאה, ויכול להיות שכבר קורות פריצות דרך, ואנחנו פשוט לא נותנים להם את אותם יחסי ציבור.
תקשיב, אני חייב להגיד לך, אני סבבה לגמרי, אם אני הייתי צריך לכתוב עכשיו את הדוח על המענק של הפולימאס, אז זה היה דוח ממש מקסים. הייתי, תקשיב, אתם חיפשתם פריצות דרך גדולות. אבל מה זה פריצות דרך גדולות? זה גם פריצה דרך שאתם לא חושבים, היא גם פריצה דרך. כאילו, אני מדבר על תומאס קון, על המבנה של מהפכה מדעית, על השבירה הזאת. עכשיו, אם תבוא ותגיד לי, תקשיב טוב, זה דבר, איך אומרים, שקורה once in a lifetime, סבבה, אני מוכן לקבל, אבל פריצת דרך כשבירת פרדיגמה, זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו עוברים מ-4G ל-5G ל-6G, ואתה אומר לי, תקשיב, בטווח של ה-5G יש התנהגויות פיזיקליות אחרות, סבבה, ובטווח של ה-6G יש התנהגויות פיזיקליות אחרות, סבבה, אני מוכן לקבל, אבל על זה לא דיברנו.
זה לא כמו מכניקה קוונטית שהתגלתה.
ואתה יודע את זה, נו, עזוב. אתה היום בונה על בסיס הבניין המפואר שזכינו ברוך השם להיות בתקופה הזאת. אנחנו בונים על גבי הבניין המפואר. אתה יודע את זה. ומה שאתה אומר נראה לי קצת כמו תירוץ.
אבל בוא נביא פריצה דרך מסוג אחר. בוא נדמיין שנייה. בוא נגיד שאנחנו משתמשים עכשיו בכלים אלגוריתמיים. ב-AI, בבינה מלאכותית, והופכים אותם לחזקים כל כך, שהם יכולים לנסות עכשיו אינספור תיאוריות, לגזור משוואות ולגזור תיאוריות, מה שאנחנו קוראים לגרנג'יאנים כבסיס, ומתוכם לגזור אלטרנטיבות שונות לאיך יכולים להתנהג חוקי הטבע, ואז משיגים פריצת דרך לגלות איך נראית גרביטציה קוונטית. ואחרי זה בשיטה דומה, לקחת כלים של AI שיכתיבו לנו כמדענים, הנה, ופה אתם צריכים לחקור, הנה כיוונים שונים, ויביאו לסריה של 100 פריצות דרך שלקחו לנו 100 שנה כל אחת בטווח של שנים בודדות. זה יהיה ברייקטרו בפיזיקה שהתבסס על כלי ניסוי שמבוסס על בכלל על בינה מלאכותית, ואז יכול להיות שדבר כזה ייתפס בעוד 100 שנה כמו שאנחנו תופסים את מכניקה קוונטית היום.
כן, אבל הטענה שלי, שזה בדיוק, א', זה בעזרת השם שתצליח, בעזרת השם במחקר שלך, אבל הטענה שלי היא באיזשהו מקום פסיכולוגית. אתה הולך למקומות האלה של ה-AI, משתי סיבות. קודם כל זה מגניב רצח. דבר שני, AI הוכיחו את עצמם כמסוגלות לפתור בעיות שאנחנו לא מסוגלים לפתור, בצורה שאנחנו לא מבינים. ובאיזשהו מקום, אם אתה תבוא לנייצ'ר ותגיד להם, תקשיבו טוב, AI פתר את זה ככה וככה, יש לך את הבק של, תקשיב, אני לא יודע איך זה עובד. אתה לא היית מגיע לשולחן, זאת אומרת, אתה מגיע עם איזה דוד ארס שמרביץ מכות בעצם, ואתה לא שם על השולחן תיאוריה, אתה כאילו תראה, זה AI נתן לי, מה אני עושה? זאת הנקודה, ואגב, זאת הסיבה שקיבלת 2.5 מיליון דולר, בדיוק בגלל שאולי הדרך היחידה שלנו להביא את זה, זה טוב, ה-AI נתן את זה, אז אני לא יודע מה, זה כנראה נכון.
כן, אתה אומר, אז זה אולי יכול להיות פריצת דרך, אבל זה לא מסביר את מה קרה בגאפ, מה קרה בעשרות שנים האחרונות, איפה פריצות דרך כמו קוונטים שיקרו כל 10 שנים?
פריצות, לעזוב, פריצות דרך מחשבתיות, הנקודה, עזוב, אני לא, אני, השאלה היא, האם לפי דעתך, אתה בקיא בקהילייה המדעית הפיזיקלית הרבה יותר ממני, האם לפי דעתך, ממה שאתה קורא, אנשים נראה לך שבועים בקונספציות, שהם לא שבמסגרת הקונספציות האלה הגענו לסוף. לצורך העניין, הטבע מטריאליסטי לחלוטין. לצורך העניין, אין סיבה תכליתית. הטבע הוא לא תכליתי. אתה יודע, זאת אומרת, רק עכשיו אנחנו מתחילים, כמו שאתה אומר, על הקוונטום אינטלגלמנט, שהכל דברים, זה דברים שבסופו של דבר יש לנו קונספציות לגבי הטבע, כן? הטבע אין לו לצורך העניין תודעה, כן? תודעה יש ליצורים חיים. כל מיני דברים כאלה, שבאיזשהו מקום חוזרים שיש איזשהו בסיס פיזיקלי אצל אריסטו, שכבר קל מאוד להגיד שהוא טעה. אבל יכול להיות שהאינטואיציות המדעיות של אריסטו, של הקדמונים, שאני מזכיר לך שכולנו חיים מהקדמונים עד היום, כן? אתה יודע, עם כל הפילוסופיה המודרנית זה הערות שוליים לאפלטון, אז אולי אצל הקדמונים היה איזה משהו, אולי שאפלטון אומר שהעולם זה איש אחד, וכל העולם זה אורגניזם אחד שמתנהל בצורה כזאת, היא מאוד 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 מדוקדקת, אולי זה כיוון ששווה לבוא ולהגיד, כן. טוב, זנחנו אותו במאה ה-17, אולי שווה לחזור אליו.
זה, זאת אומרת, האם יכול להיות שמין שבירת פרדיגמה כל כך יסודית? אני פשוט חושב שזה לא בהכרח שהיא לא, הרי אני לא חושב שאף אחד לא חוקר דברים כאלה. כן, יש לך אנשים שמסתכלים על רעיונות של כן, אינפורמציה שחוזרת אחורה בזמן, נכון? או עולם שנקבע כולו מראש, וממש מוצאים דרך למדל ולבדוק את הרעיונות האלה. אז הדברים האלה נחקרים. הוויכוח הוא האם זה יותר מדי בשוליים, האם אחוז הזמן שניתן לרעיונות האלה בכמות החוקרים שעובדים עליהם היא קטנה מדי ביחס למיינסטרים. כן, לרוב שחוקרים בכיוונים מסוימים. יכול להיות, זה קצת עניין של, כן, זה קצת עניין של מה אנשים אוהבים להסתכל עליו, וקשה מאוד להגדיר. אבל התפיסה שהמדען הבודד שעשה את פריצת הדרך המטורפת, וזה קוונטים, או זה אבולוציה, כן, שיש לך את סיפור על לצאת נגד המוסכמות, גלילאו, שהיום טוענים מחקר היסטורי שבעצם לא היה עד כדי כך שובר מוסכמות, ואפילו ניסה בעצמו לרקח את הרעיונות שלו. נכון? אני חושב שלפעמים אנחנו אוהבים את ההירו, עד כדי כך שאנחנו הופכים את הסיפור ליותר גדול. האם גילוי ה-DNA או מיפוי הגנום האנושי, הם לא פריצות דרך בסדר גודל כמו תורת האבולוציה?
אני חושב אפילו יותר, ואני מסכים לגמרי שעושים...
ואין להם את הבן אדם שיצא נגד המוסכמות. מיפוי הגנום היה פרויקט של מיליארדים, של הממשל האמריקאי, איזה סיפור משעמם. זה בסדר שגם זה קורה.
עכשיו, לא, זה באמת נכון שיש פה רומנטיזציה, זאת אומרת, חד משמעית. אתה צודק לגמרי שרוצים, אתה יודע, גם יותר מזה, דרווין עצמו, יש איזו שיחה מדהימה, שדרווין עצמו באוטוביוגרף שלו אומר, הנה, בנקודה הזאת בזמן אני זוכר שישבתי בדיוק ביום הזה, בשעה הזאת, הסתכלתי לחלון, ופתאום הבנתי את תורת האבולוציה. ומחקר שעשו לפני כמה שנים, הלך אחורה למחברות שלו, וכבר חצי שנה לפני, הוא ידע את הכל, רק ירד לו הסימון בנקודה מסוימת. כן, התפיסה הרומנטית הזאת זה משהו שאנחנו עושים בשביל הסרטים, מקבל לגמרי. השאלה שלי היא לא הייתה כזאת. השאלה שלי, האם לפי דעתך יש היום הנחות שברור לנו לגמרי? זאת אומרת, השיטה המדעית היא, כמו שפרנסיס בייקון אמר, זה בוא תביא רעיון, תבדוק אותו בניסוי, ולמה הוא אמר משהו אחר, הוא אמר שהניסוי יספר את הסיפור, למרות שזה אף פעם לא ככה, כן? אבל השיטה המדעית אומרת, יש לי רעיון, בוא נבדוק אותו בניסוי. והטענה היא, ואולי אני אשאל אותך, אני לא איתן, שיש דברים שאם תבוא ותגיד לקולגה, בוא נבדוק את זה, ואגיד לך, תגיד, מה אתה מפגר? ברור שזה... אנחנו נמצאים באיזשהו מקום שאתה יודע כבר מה אתה הולך למצוא ומה אתה לא הולך למצוא. ודווקא בגלל שאתה עכשיו, אתה יודע, נמצא בקצה של הקצה, אתה יודע, בעולמות עליונים וכותף מלאכים, אולי שווה את הנקודות של מה אתה מפגר, כאילו של ברור שלא תמצא, או ברור שאין קשר כזה, וזה מה שאנחנו הולכים עוד מעט לדבר על AI, את הקטע הזה לשים עליו סימן שאלה. האם לפי דעתך, הקולגות שלך, זאת אומרת, אולי אני אשאל אחרת, אם אני אתן לך סדרה של ניסויים, אתה יכול בקלות להגיד לי, מה מהם מהקולגות שלך, יגיד לך, זה ניסוי מפגר. בסדר, הנה, בבקשה.
כן.
אתה נכון. מקבל את זה?
אז קודם כל, אני לחלוטין מקבל, שיש איזושהי שמרנות, כן, שמקבעת את עולם המחקר, ואני יכול לתת לך סיפור מהצד שלי, שבו אני נחוויתי, כמו הבן אדם כן, שמנסה להציג תיאוריה עכשיו על, לא יודע מה, טלפתיה מוסברת בעזרת מכניקה קוונטית, כן, ובאתי וקיבלתי מהקהילה המדעית את אותה מקלחת קרה שאולי הוא מקבל, אז אני יכול לחלוטין להתחבר ולהבין את מה שאני חושב שהיא שמרנות מוגזמת, ומצד שני אני יכול להביא לך גם דוגמאות למקומות שבהם אתה לגמרי תסכים איתי ותבין גם את הקהילה המדעית בדברים האלה. אז אני יכול להביא לך את שני הצדדים, והנה בקצרה, כן, יש לי מחקר שהתחלתי כבר ב-2017 עם קולגה בשם דוקטור יוני נמירובסקי, שזה רעיון שפיתחנו במשך כמה שנים לנסות להביא ניסוי מחשבתי, איינשטיין סטייל, כן, שיסביר משהו חדש בגרביטציה קוונטית, מה שהיא אולי הבעיה החשובה ביותר פתוחה בפיזיקה. והבאנו כזה ניסוי מחשבתי, וקיבלנו את אותה מקלחת קרה מהקהילה, בין היתר על כך שאנחנו לא מומחים בתחום, שאנחנו אאוטסיידרים, שבאנו מאזורים אחרים, כן, ולא באנו מתורת המיתרים או מלוג קוונטום גרביטי, שהזכרנו קודם, אלא מכיוון אחר, ואז שתי הקהילות שפכו לנו דליים של מים קרים. וזו הייתה חוויה מאוד מתסכלת, שאפילו כשהאדיטורים והעיתונים הגדולים תמכו בנו, זה לא עזר, כי הקהילה יצאה נגדנו. בדיוק הסיפור שאתה מספר על מדענים אחרים. ומצד שני, אני מקבל כל שבוע תיאוריות של אנשים בישראל ובעולם שאומרים איינשטיין טעה, מהירות האור היא משהו אחר, הנה התיאוריה שלי, תראה איך אני מסביר את הטבע מחדש, או מכניקה קוונטית היא לא מה שאתם חושבים, הנה התיאוריה שלי, שולחים לי בדואר ספרים. ואתה יודע שהרוב הגדול של האנשים שמפתחים מחדש את כל התיאוריות ואומרים שכל המדע וכל המדענים טעו, רובם הם שרלטנים שטועים. כן, יש בישראל מישהו שמנסה להראות שפאי הוא לא 3.14, מודד אותו במדויק ומבקש שאני אעשה לו נומיניישן לנובל, אוקיי? ויש שרלטנים ואנשים שעושים את זה בטעות או בכוונה, ואני חושב שהרבה בטעות, ואז אתה שואל את עצמך, האם יכול להיות שאני בא עם תיאוריה של מכניקה קוונטית גרביטציונית, התקהילה המדעית מסתכלת עליי, כמו שאני אסתכל על אותו בן אדם ששולח לי את פאי הוא לא 3.14. זה באמת קשה.
תשובה. קודם כל, אני רק רוצה להגיד שיש איזשהו סרטון יפהפה של פיימן, אני אשים אותו פה בתגובות, שהוא אומר, אל תסבירו לי איך לעשות פיזיקה. הוא אומר, יש לו סרטון, אנשים באים אליי, אומרים, אולי תכפיל את זה בשתיים, עזוב. ואז הוא מסביר למה אין שום סיבה להקשיב לקהל שהקהל אומר לו, להקשיב לקהל שהקהל אומר לו תעשה ככה או תעשה ככה, והוא מסביר נורא יפה למה כאשר מישהו שולח לך למה פאי זה לא 3.14, הרבה אנשים שואלים אותי על האם כדור הארץ הוא שטוח. אז הטענה שלי בדרך כלל זה, אני הדוקטורט שלי היה ב-GPS, אתה מבין? ואני לא רוצה לפגוע בדוקטורט שלי, GPS הוא אי אפשר להסביר אותו עם כדור הארץ שטוח, אתה מבין? אז עד שכבר קיבלתי את ה-PhD, מה עכשיו אני... עזוב, תן לו להיות כדור עגול, עזוב אותי בשקט. אבל אתה לא צודק. כי זאת אומרת, once אתה נכנס לבית הדין, זאת אומרת, אני לא אתן לכל אחד להחליט בבית הדין היהודי, אבל once עברת את ההכשרה להיכנס לבית הדין, אני אתן גם לקטן לדבר, ואני אתן לקטן לדבר לפני הגדול. זאת אומרת, אני לא נותן לכל אחד לדבר, אבל העובדה שבן אדם, איך אומרים, שהשם שלו מוכר בסקולר, בסדר? אולי נגיד את זה ככה, היא עובדה שידברו העניינים ולא ידברו הדוברים. ולבוא ולהגיד בפיזיקה של, אני רק שנייה, אבל אתה לא מבין, בוא תבדוק את הדברים לגופם של טענות. לא מדובר על כל אחד, מדובר על אנשים שעשו כברת דרך. גם אתה, שלא מבין שום דבר לפי הקרן של הפולימס, כן? ב-AI, קיבלת כסף כי סמכו עליך שאתה מבין את דרך הפעולה המדעית, ואתה מכיר את השיטה של פיינמן בדיפרנציאציה תחת סימן האינטגרל, וכו וכו. ולכן, זה לא אותו הדבר, שבן אדם עם רזומה כמו שלך, בא, הוא אפשר לבדוק לגופם של טענות, ולא לגופם של אנשים.
נכון, ואני באמת הבאתי את הדוגמה שאני נחוויתי במקום אחד, ואני רואה את אותם אנשים שפונים אליי, לא רק כדי להעביר ביקורת על השרלטנים ששולחים לי דברים, או להצדיק את הקהילה המדעית. אני חושב שזה, יש כאן את שני הצדדים. אני חושב שאם אני, כן, אתה אומר, עליי, אני בא עם רעיון כזה, ויש לי כבר רקורד, השמיט פאונדיישן בפולימאט נותנים לי את הקרדיט, אז למה הקהילה המדעית לא? אבל אז אני חושב שזה, אני מסביר למה קשה לקהילה המדעית להתמודד עם זה, כי קשה להבחין, קשה לדעת. מי בא עם הרעיונות הנכונים ומי בא עם רעיונות שהם לא מבוססים. ואני חושב שיש לנו אחריות מסוימת בנושא הזה. ואולי הסיבה שאני מקבל יותר ספרים בקוונטים גם מהחוקר הממוצע, זה שאני מגיב. ואני לא תמיד מגיב ולא תמיד מספיק, אבל אני פותח ומסתכל, והזמנו לטכניון אנשים לתת סמינרים, גם אם בפורומים קטנים, אבל מול חוקרים, ותיאוריות שמפתחים עשרות שנים, ושאלנו שאלות קשות, וזה, אני חושב שבמידה מסוימת יש לנו את האחריות לנסות ולהגיב, גם אם זה לפעמים מאוד קשה. כן, מישהו פיתח עשרות שנים, ספרים עבים, קשה להיכנס ולהבין, אבל יש לנו איזה מין אחריות לנסות ולהבין, כי אתה לא יודע מאיפה יבוא, נקרא לזה הוונגוך, נכון? ואולי במערכת האקדמית יש לנו איזושהי מין אחריות ולחפש את הדברים האלה. פשוט צריך לדעת למצוא את הדרך לשפוט, ולשים על זה את הבחינות הקריטיקל, מבחן הניסוי או מבחן הניסוי המחשבתי לפחות, שאנשים שמביאים תיאוריות יצטרכו לעמוד בהם.
אפשר גם לבוא ולהגיד, תראה, מישהו כתב ספר של 300 עמודים, אני צריך לבדוק אם שווה לי לקרוא אותו, כן? זה כמו שמישהו אמר לי פעם, כדי לפרסם בנייצ'ר, אתה צריך לקבל מכתב המלצה ממישהו שכבר פרסם בנייצ'ר. זאת אומרת, או יש כאילו מקומות, יש כל מיני דרכים לבוא ולבדוק, אבל זה כמו שאמרתי לך בשיחה המוקדמת שלנו, שההבדל, או ככה היה ראוי, ההבדל בין מתמטיקה ובפילוסופיה, שבמתמטיקה בן אדם חשוב זה בן אדם שאמר משהו חשוב, ובפילוסופיה משהו חשוב זה משהו שאמר בן אדם חשוב. אני רוצה, לפני שאני עובר ל-AI, שזה באמת הנושא, לשאול עוד שאלה מהחבר שלי, שגם עשה אצלך את הקורס, והרבה פעמים אנחנו מדברים על מכניקת הקוונטים כתיאוריה נורא נורא מדויקת, אבל עם חוסר אינטואיציה מאוד גדול. ועל השאלה הזאת אפשר להגיד, שגם התיאוריה הזאת סובלת מחישובים לא הגיוניים, כמו אינטגרלים שמתבדרים, שמחליטים באופן שרירותי לעצור. ואולי גם ברמה הזאת יש פה איזה משהו שהוא לא מושלם. עזוב, לא אינטואיטיבי. לא אינטואיטיבי הבנו. אבל משהו שהוא חסר, אינטגרל מתבדר שמחליט באיזשהו מקום לעצור בצורה שרירותית, אולי יש בעיה אינטרינזית מתמטית בתיאוריה.
כן, זה ויכוח מאוד, מאוד מעניין. אני כסטודנט בזמנו, אחת הסיבות שעזבתי את הפיזיקה לתקופה, כמה שנים, הלכתי למתמטיקה, וחזרתי כי התגעגעתי, אבל בסוף עזבתי את הפיזיקה בתחושה של גועל, בתקופה, באמת, תחושה של גועל, כי אתה לוקח קורס אחרי קורס, וכל פעם אומרים לך, את הנושא הזה נסביר לך בקורס מתקדם, ואז אתה מגיע לקורס, אחרי שאתה עושה קוונטים אחד ושתיים ושלוש, ויש לך תורת שדות, ואז אתה הולך, ואתה מגיע לתורת המיתרים, ובאיזשהו שלב דוחים את הקץ, והנקודה הזאת של האינטגרלים מתבדרים לקוונטים היא כנראה הגרועה מכולן. זה נקרא רינורמליזיישן, ובמשך עשרות שנים פיינמן ואחריו מצאו דרכים קונסיסטנטיות, מתמטיות יפות, להתמודד עם הבעיה הזאת, והיום יש תיאוריה סדורה שמטפלת בדברים, אבל אני חיפשתי את החורים, ואני יכול להצביע על כאלה היום. אתה יכול ליצור סיטואציות שבהן אתה פותר את אותה תורת שדות קוונטית, בסקלות זמן קצרות, או בנוכחות של חומר, או בנוכחות של כל, בכל מיני סיטואציות מיוחדות, שבהן אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים לתקן את ה, לחשב את הדברים כמו שצריך, ויש לנו חורים. וזה, ואני חושב שזו סיבה לחקור בתחום הזה.
אגב, שוב, אנחנו מדברים כשאתה, שעידו מדבר פה עכשיו על חורים, זה לא חורים של, 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 זה לא חורים פילוסופיים. זה חורים, אולי נקרא להם פיזיקליים, זה חורים מתמטיים, זה חורים אינטרינזיים. כשאנחנו אומרים, זאת התיאוריה המושלמת ביותר ever, זה בדיוק מזכיר לנו את אותם המקומות באסטרונומיה הישנה, שפתאום ראינו רק שנייה, אבל זה לא מוסבר, התופעה הזאת היא לא מוסברת. כאילו, משהו ברמה הזאת, שאין לנו, עשינו פאץ' פה, ופיינמן עשה פאץ' או שמה, ועוד פלסטר ועוד פלסטר, עדיין אנחנו נשארנו עם משהו. זאת אומרת, כשתדעו לכם, שהיא גם לא אינטואיטיבית מצד אחד, וגם ברמה מתמטית, פיזיקלית, ניסויית, יש לנו פה סימני שאלה עדיין, שאנחנו לא סגורים עליהם.
כן, the best is yet to come, וזה לגמרי נכון, ויש לנו את כל העדויות האלה. תשמע, בסוף המאה ה-19, אתה מדבר על זה כעל חורים, אני קראתי לזה חורים ראשון. הלורד קלווין בסוף המאה ה-19 אמר...
זהו, המצאנו הכל.
אמר, מצאנו כבר כמעט הכל, יש רק כמה חורים פה ושם, והחורים האלה התנפחו להיות כל הטכנולוגיה של, של המאה ה-20 והמאה ה-21, נכון? זה החורים הקטנים של הלורד קלווין. אז היום יש כמה חורים קטנים, ואתה מבין מה ההשלכות של... מה זה יאמר על העתיד. זה...
אגב, אשתי שהיא למדה פיזיקה רק שנה אחת, אבל זה היה אהבה שלה. אז היא אמרה שחוץ מהניסוי המחשבתי שאפשר לבדוק, אפשר לבדוק עוד ניסוי מחשבתי עבור איזה תיאוריה, אפשר לכתוב ספר מדע פופולרי ולהדים את הדמיון של הקוראים, כן? ואז למשוך את העניין ואת הכספים של הציבור, כן? זאת אומרת, יכול להיות שעיקרון ריבוי העולמות, הוא היה צריך לסגור פרגולה, אתה מבין? זה יכול להיות. טוב, בוא נגיע
עכשיו... יש צריכים טובות יותר לעשות כסף, אבל בכל זאת. מדע פופולרי בפיזיקה.
האמת היא, אני חייב להגיד לכם ש... יש הרבה, יש דרכים, רוב הדרכים יהיו הרבה יותר קלות לעשות 2.5 מיליון מהמענק של הפולימאט.
כן, למשל.
בוא רגע בבקשה, נעבור לרעיון הכי חשוב, או אחד המרכזיים שעליו אנחנו, שזאת העבודה המרכזית שלך, להשתמש ב-AI כדי, בתור הדודה ארס, כדי להביא רעיונות חדשים לתוך העולם הפיזיקלי, ומכיוון שהיה לי פה הרבה שיחות עם מומחים של AI, מה זה AI מבחינתך? כי זה אומר דברים שונים לאנשים שונים.
שאלה גדולה. בסוף אנחנו משתמשים היום במונח AI לכמעט כל דבר שהמחשב עושה בשבילנו. נכון? והטרמינולוגיה הולכת ומשתנה עם הזמן, אבל מתחילה להתייחס ל... Machine Learning, כן, או מערכות לומדות, כתת תחום של בינה מלאכותית, של AI, שעוסק באלגוריתמים ממשפחות מאוד מסוימות. וזו החלוקה היום בקומות. אבל הרעיון שמחשב בעזרת אלגוריתם כזה או אחר, יוכל לבצע משימות, וגם משימות שנחשבו הנחלה הבלעדית, שנמצאים בפסגת החשיבה האנושית, כן, בגילוי של דברים חדשים. זה האזור של AI שאני מאוד אוהב. אני חושב שהוא מעניין מאוד, כי הוא משנה את הצורה שאנחנו מגלים דברים חדשים. אז מה זה AI בשבילי? בסוף זה סט של כלי מחשב. כן, זה קונספט מאוד רחב.
אז אני אתן אולי את השנקל שלי, ותגיד לי כמה אתה מסכים איתי אמרו לו, אוקיי? קודם כל, יש משפט מקסים בספר 100 פייג' Machine Learning Engineer, אז הוא כותב שם, כשאתה מגייס כספים זה AI, כשאתה מגייס עובדים זה Machine Learning, כשאתה מיישם זה רגרסיה ליניארית, וכשאתה מדבג את זה פרינט, כן? אז בסופו של דבר זה עובד, אתה מבין? כאילו AI זה כדי לגייס כסף. אבל הרבה פעמים מתעסקים ב-AI בכמה וכמה אספקטים. הרעיון המרכזי זה בעיות שבהם אתה נהיה יותר טוב ככל שעובר הזמן. זאת אומרת, בפתרון של משוואה ריבועית, once יש לך את המשוואה, מינוס בי פלוס מינוס, אז אתה לא צריך את הזמן, זאת אומרת, יש לך את זה ואתה פותר, ועוד דוגמאות לא יהפכו אותך להיות טוב יותר. לעומת זאת, כשאתה משחק שש בש או שחמט, הניסיון ישחק תפקיד, זה דבר אחד. אבל בהקשרים שלך, לי יש איזושהי תחושה, כן, שאתה הולך ליישם בעיקר סוג מסוים של אלגוריתמים, שנקרא רשתות ניורונים, או רשתות ניורונים עמוקות, ששם, יותר מכל דבר אחר, יש לנו את הרעיון הזה של, אין לי מושג איך זה עובד. אני לא יודע איך זה עובד, זה פשוט, יש 17 ביליון זיליון פרמטרים, הכנסתי, זה מה שיצא, ויצא די טוב, כן? אז אלה המקומות שבהם אנחנו, אלה המקומות שבאמת מביאים לנו תוצאות שמפרקות לנו את הראש. אתה מקבל את ה... אפילו לא הגדרה, אלא...
איפה שנמצאות רשתות נוירונים היום? כן,
עמוקות בעיקר. זאת אומרת, המון, המון, המון.
Deep Neural Networks במיוחד, זה אלה המקומות שבהם פריצות הדרך הכי מעניינות ב-AI, ואנחנו לכן קוראים לזה כבר Machine Learning לתחום הזה, זה המקומות שדברים הכי מעניינים קרו, אבל תשמע, זה לא 100% מהמקרים, כן? וגם פה יש קצת עניין של פרסום, שאנחנו מחפשים את הסיפור הפשוט. למשל, המחקר הראשון שלנו שיצא בתחומים של AI, שיצא בנייצ'ר לפני, בתחילת 2021, לפני קצת יותר משנה וחצי, זה מחקר שבו הפעלנו כלים של AI על בעיות במתמטיקה. אנחנו חיפשנו נוסחאות חדשות לקבועים יסודיים, כמו פאי ואי. חיפשנו אלגוריתם מחשב שימצא נוסחאות עבורם.
רגע, אני רק רוצה לחדד מה שאתה אומר. אנחנו יודעים שיש לנו נוסחה שמחשבת את המספר E, אחד, אם אני זוכר נכון, זה 1 ועוד 1 חלקי X בחזקת X, ש-X הולך לאינסוף, נכון?
למשל, כן, זו דרך אחת.
אוקיי, או פאי, ואנחנו יודעים מתוך הנוסחה לתת אינסוף ספרות. המהלך שלך היה מהלך אחר ומעניין. קח את האינסוף ספרות האלה, ותגיד לי האם מתוך האינסוף ספרות אתה יכול להביא לי את הנוסחה.
נכון, ובאמת אנחנו לוקחים את הדאטה, את הספרות עצמן, ומנסים למצוא אחורה נוסחה או נוסחאות חדשות, ואפילו פוטנציאלית נוסחאות טובות יותר. ובאמת מצאנו בכל מיני מקרים. טובות
יותר. תן לי דוגמה למשל לטובות יותר.
טובות יותר למשל יהיה יעילות יותר. יש מרוץ לחישוב של ספרות של פאי, האמת שבו לא התחרנו, כי הוא רווי בצורה מטורפת, אבל לקבועים אחרים, למשל קבוע שנקרא קבוע קטלן, קבוע קטלן מופיע בבעיות בקומבינטוריקה ובפיזיקה, וקבוע קטלן הוא זו דוגמה טובה לקבוע שעבורו גם מנסים לחשב הרבה מאוד ספרות, ויש לנו היום את התיאור המדויק ביותר שלו במובן הזה, שאתה יכול למצוא את התיאור היעיל ביותר, אתה יכול למצוא את, אתה מחשב עבורו איזשהו קירוב, אתה הדרגתי כזה, כן, שאתה מתקרב אליו עוד ועוד ועוד, ואתה רוצה שההתקרבות הזאת תשתמש כמה שפחות דאטה לדיוק כמה שיותר גבוה.
רגע, אבל בשיחה המקדימה שלנו אמרת שניתן, מכיוון שלמחשב יש אתה יודע, אין סוף, אין, כאילו, מכיוון שהדאטה הוא אין סופי, למעשה. זה, 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 כאילו, הדאטה בפאי ובאי הוא אין סופי, מכיוון שזה מספר שהוא לא רציונלי. אז למעשה, אתה אומר משהו מעניין. אתה אומר, מחשב יכול לבוא עם המון, המון, המון קירובים שהם מונפצים, כאילו, שהם חסרי משמעות. או, אתה יודע, אתה יכול לגעת בנקודה הזאת?
כן, אז אוקיי, הדאטה שלנו הוא הספרות, נכון? זה דאטה שיש ממנו כמה שנרצה, מצד אחד, ומצד שני, יש בו גם את הפריבילגיה שהוא נקי. בניגוד לדאטה ברוב בעיות ה-AI בעולם, הדאטה הזה הוא נקי, נכון? הוא מדויק, זה ספרות של מתמטיות. וזה מאפשר לנו להריץ אלגוריתמים בצורה שונה מהרגיל, וזה, לא משנה כמה נקי הוא יהיה וכמה ספרות ניקח, אנחנו תמיד ניקח מספר סופי של ספרות בשביל האלגוריתם. וזה אומר שכל נוסחה שנמצא, לנצח תהיה מתאימה לאיזשהו מספר ספרות שעבורו לבדוק אותה. ואומר שיכול להיות שהנוסחאות שאנחנו מוצאים לא נכונות. לכן כל דבר שאנחנו מוצאים אנחנו שמים תחת הכותרת conjecture או השערה, ולא תחת הכותרת של תיאוריה או תיאורם, כן? שזה מקרה שהוכח מתמטית. אבל מעניין שכשאתה מתאים לאלף ספרות, הסיכוי שתטעה הוא כל כך קטן, שהנוסחאות שאנחנו מביאים הן עובדות, הן עובדות, וכל אחת מהן שבינתיים ניסו להוכיח מספיק זמן, הצליחו.
רגע, אז מה יוצא אצלך ברשת? אז אני מבין שהאינפוט של הרשת שלך זה נניח רשת שיהיה לך 1,000 ספרות, 1,000 ספרות אינפוט. זה אני מצליח להבין, כן? זאת אומרת, איך בוני? מה האוטפוט של המודל? האוטפוט של המודל הוא נוסחה? איך, סתם, בתור אחד שכן מתעסק בזה, איך אתה מייצר באוטפוט נוסחה? אני יודע איך אתה מייצר באוטפוט תמונה, איך אתה מייצר באוטפוט סיקוונס של טסק. זה סיקוונס של רצפים? כאילו, אתה מייצר סיקוונס של 1x, אתה יודע, פתח סוגריים בריבוע?
תן לי כאן לתקן משהו, כי לא אמרתי רשת בהקשר של האלגוריתמים שאנחנו עושים, וזה נשמע מתבקש, כי יש לנו המון דאטה, הוא מדויק, נכון? אתה מצפה שנשתמש ברשת נוירונים, וככה גם אנחנו ציפינו בהתחלה, או וריאציה על זה, אנחנו חשבנו להשתמש בגרסה של לימוד של Recurrent Neural Network, כשיטה לתאר רקורסיה, ובדיעבד, האלגוריתמים הטובים ביותר שמצאנו לא השתמשו ברשתות נוירונים. אנחנו לא משתמשים במונח learning או machine learning בינתיים, לא כי אין לנו דאטה שאפשר ללמוד ממנו, אלא כי בינתיים האלגוריתמים הכי טובים שהשתמשנו בהם ומצאנו שעובדים, הם לא אלגוריתמים של learning, במובן שהיום הפך להיות הקונבנציה, אלא אלגוריתמים של AI במובן הכללי יותר.
תן לי דוגמה. Expert system כאלה?
למשל, חיפוש רחב וחכם. האלגוריתם הראשון שעבד הוא אלגוריתם מאוד מאוד פשוט, זה נקרא meet in the middle. אם יש לך מרחב מאוד גדול שאתה רוצה לחפש עליו, שמורכב משני תתי מרחבים. יש לך אוסף של מה שנקרא שברים משולבים, אלה נוסחאות רקורסיביות שמחשבות עוד ועוד ספרות של פאי, ומצד שני אתה אומר, אני לא דווקא, לא קריטי לי אם מצאתי את פאי, או אולי את פאי חלקי 2, או אם מצאתי בסוף את פאי ועוד 1, זה גם די טוב, נכון? Yeah. זה לא קריטי למצוא דווקא אותו. אז יש המון קומבינציות של נוסחאות פשוטות על פאי שאפשר לחפש, מצד אחד.
שאתה מכניס אותם למערכת שלך?
כן. וכמה נוסחות כאלה יש? יש אינסוף. נכון, יש מרחב מאוד גדול, גם פאי ועוד 2 הוא בסדר. וגם 1 חלקי פאי הוא יהיה די נחמד לגלות אותו.
נכון.
אז יש לנו עכשיו מערך קומבינציות של אפשרויות בצד אחד, ובצד שני יש לנו את כל הנוסחאות שנרצה להריץ, התבנית של שברים משולבים, שזו התבנית שעליה יש לנו הכי הרבה מומחיות היום. ואיך היית עושה חיפוש כזה בצורה בנאלית?
מי אחד לאחד, מי אחד, מכל אחד לכל אחד.
וכמה זמן ריצה זה יהיה? זו המכפלה של
הרכב. אין בר, כן, אין בריבוע, נכון. המכפלה של זה בזה. נכון.
זה החיפוש הבנאלי. הטריק שנקרא meet in the middle, והוא יחסית פשוט, אבל הוא נמצא בבסיס האלגוריתם הראשון שכתבנו והיה מאוד מוצלח. זה רעיון מאוד ישן. זה לקחת את המאגר הראשון הזה, לרוץ על N אפשרויות, לא על N בריבוע, לשמור את כולן, במה שנקרא hash table, ואז לרוץ על המרחב השני, אז עוד פעם אין, אבל לא אין בריבוע, ולבדוק אחד-אחד אם הוא התגלה בהשטייבל. ועושים את זה בצורה קצת יותר מתוחכמת, ויש שם פילטרים התחלתיים, ומשווים רק כמה ספרות, ומחפשים לעומק, אבל בבסיסו, האלגוריתם הזה הוא מאוד פשוט, והוא עבד מצוין. עשינו אלגוריתמים מתקדמים יותר, מבוססים על גרדיאנט דיסנט, רעיונות של אופטימיזציה, וגם הם עבדו, אבל עד היום לא טוב כמו האלגוריתם המיושן הזה.
ורק זה מעניין, זה כאילו, לי נראה שיש איזשהו אמת, אמת, אני לא רוצה להגיד מתמטית, שיושבת מאחורי העובדה שזה עבד לך ולא, אתה יודע, לקחת את הכל ולדחוף אותו לתוך רזנט או איזושהי רשת של 700 מיליון פרמטרים. ולפי דעתי גם אתה חושב על זה. למה? כאילו, למה לפי דעתך זה עבד ולא הרשת ניורונים?
אז אם היית שואל את קהילת המשין לרנינג, היה לפני כמה שנים.
אבל אני מדבר איתך, אני לא מדבר עם הקהילה.
כן, או, אני חושב שהרבה אנשים, אני אגיד משהו קצת שונה. הסיבה שהרשתות הקונבנציונליות לא עובדות, היא שהן מחפשות קירוב. הן מחפשות קירוב טוב. כן, אם אתה רוצה לזהות חתול או כלב, אתה עושה את זה בדיוק של 99.999999%
מצוין.
אתה מפריח את כל התמונות בעולם. וזה מספיק טוב. זה יותר טוב מאשר כל בן אדם יוכל אי פעם לזהות, נכון? זה קירוב. במתמטיקה, אתה לא מחפש נוסחה שתתאר את פאי ל-100 ספרות, או ל-1000, או אפילו למיליון ספרות. אתה מחפש את האמת. ולכן רשתות שמקרבות, שמביאות לך את פתרון מקורה, והן לא מספיק טובות.
וניתן להגיד שלא, וניתן להגיד שהרעיון הזה ברשתות ניורונים הוא אינטרינזי, ולכן גם אם אני אשנה את פונקציית הלוס, אני עדיין תקוע בזה, כי ההגדרה של פונקציית לוס היא קירוב, ואז לא משנה מה, אני אהיה תקוע.
כן, אז אני חושב שכל עוד תיקח מרחב של רשתות נוירונים שעובדות ככה, שמנסות להביא קירוב נומרי, יש כאן משהו עמוק שמראה שרשתות לא יעשו את העבודה. אבל זה לא דבר שאפשר להכליל ולומר שרשתות נוירונים בכלל, כקונספט, לא יעשה עבודה טובה יותר. אני עדיין חושב שיהיו שיטות שעוד לא גילינו, שכן ישתמשו ברשתות נוירונים ויעשו עבודה טובה יותר, ואלה יצטרכו להיות רשתות נוירונים שעושות חישוב סימבולי. ויש עבודות בשנים האחרונות, ובזה אני אדבר על הקהילה, שכן משתמשות ברשתות נוירונים כדי לבצע פריצות דרך בביטויים סימבוליים, בלפתור בעיות מתמטיות במדויק. וברגע שנפעיל אותן כקונספט של, של סימבוליק נטוורקס, כאלה שימצאו אובייקטים סימבוליים ולא קירוב מתמטי נומרי, אז אנחנו כן נוכל להביא תרומה גם לתחום הזה, שעוד יש מה
עכשיו,
לעשות.
הנקודה בפאי, זאת אומרת, היא שהספרות האלה מייצגות רצף, שהוא הגיוני. אני לא, מילה הגיוני היא מילה מאוד בעייתית, אבל אתה יודע, היה, יש את הבחור האוטיסט, סוונט, דניאל טאמט, כן, שהראו לו סדרות של פאי, ובאיזשהו מקום שינו לו את הפאי, זאת אומרת, שינו 5 ב-4, וראו שבודקים לו את הדופק, שיש לו פיק, הוא כאילו מתעצבן. זאת אומרת, יוצא מצב שהוא מסוגל לראות את היופי, יש פאטרן, המילה פאטרן היא מילה שקשה מאוד להגיד אותה בעולמות של אי-רציונליים, כי זה כל הרעיון שאין פאטרן, אבל מסתבר שיש פאטרן של מוזיקה כזאת, שהסוונט הזה מסוגל לראות אותה, והיא משפיעה עליו ברמה של קריזה. למה הרסת לי את הפאטרן הזה? נכון? זאת אומרת, כי אם אין פאטרן, אם זה באמת ספר טלפונים, אם פאי היה לקחת ספר טלפונים ולתת את כל הספרות, לא היה משמעות לעבודה שלך. אם אני מבין נכון. זאת אומרת, אתה יוצא מנקודת הנחה שהמספרים האלה הם לא סתם.
כן, אתה מסתכל על הספרות של פאי בעין, ונראות לך רנדומיות. אבל הסיבה היא שזה ייצוג לא טוב. זה ייצוג שיוצר אשליה של רנדומיות, כי הייצוג העשרוני, שהוא זה שמביא את הספרות, הוא לא הייצוג הנכון. ואיך אני יודע את זה? כי יש לנו נוסחאות שמחשבות את פאי, בצורה מדויקת כמה שתרצה. למשל, 1 פחות שליש ועוד חמישית, פחות שביעית ועוד שיעית, פחות 1/10 ועוד 3/10. הנוסחה הזאת שתמשיך אותה לנצח, תיתן לך כמה ספרות של פאי שתרצה. בצורה מאוד לא יעילה, אבל תיתן לך כמה ספרות של פאי שתרצה. אני חושב שם זה פאי חלקי 4 או משהו כזה. זה, כן, זה דוגמה מצוינת שאתה יכול בעזרתה לחשב כמה ספרות
שתרצה. אגב, זה כמה ספרות שאני רוצה? זאת אומרת, יש לך הוכחה מתמטית שזה פאי? או שזה כאילו, once מישהו אומר לך 1 ועוד 5 פחות שביעית, ואז הוא אומר לך זה פאי חלקי 4, אתה עכשיו מכניס, אתה עכשיו בא למחלקה למתמטיקה ואומר להם, בואו תוכיחו את זה?
אפשר, והמקרה, הדוגמה, הנוסחה הזאת היא לא שלי, כן, היא ידועה המון המון שנים, והיא מוכחת גם, כן. זו דוגמה של, והרבה מהנוסחאות שאנחנו מצאנו בעזרת אלגוריתמים, גם פתחנו לעולם, ובאו מתמטיקאים והוכיחו. ויש עבודות המשך שבאו והוכיחו ממש עבודות.
אוקיי, בסדר. אז הנה, אז אנחנו יודעים שאי זה, הרי אתה יודע, שאותי לימדו אי זה, אומרים, מה קורה אם אתה מקבל ריבית של 100% בשנה, ואתה מוציא את הכסף שלך כל שנייה ומחזיר אותו, אז אם הכנסת בתחילת השנה 100 שקל, אז בסוף שנה יהיה לך 271.8, כאילו, זה ה-1 ועוד 1 חלקי X בחזקת X. אוקיי, מעולה. אבל זה משמעות פה, זה משמעות פה. לקבועים פיזיקליים, גם יש משמעות, זאת אומרת, 1 חלקי שורש מיו 0 אפסילון 0 זה C, שזה מהירות האור, כן? עכשיו אני פותח C ואני מקבל 2.99 כפול, אבל זה בסוף יש הרבה אפסים, כאילו, הקבועים הפיזיקליים הם קבועים פילוסופיים, או שסתם אלוהים, אתה יודע, אמר טוב, עוד מעט שבת, אני צריך כבר לסיים, לסגור פה את כל הדברים, ואז כזה, כן.
אוקיי, אז C הוא לא דוגמה כל כך טובה, כי הוא מבוסס על יחידות, נכון? אנחנו בעצם, פעם מישהו בצרפת קבע זה מטר, הגדיר אורך, ויצא לו את זה מטר, ומישהו אחר קבע הנה שנייה, והיחס ביניהם הוא מהירות, ואז C יש לו איזה גודל מסוים, אבל אם היינו בוחרים את אורך המות של המטר אחרת, היה יוצא לנו C אחר. אבל יש קבועים פיזיקליים, הרבה יותר מעניינים בהקשר הזה.
כשאמרת יחס, שהם יחס.
נכון, או אולי אחד הכי יפה בעיניי, קבוע המבנה הדק, הוא נקרא, או אלפא, באות שמסמנים אותו, הוא בערך 1 חלקי 137, אבל לא בדיוק, והוא מתאר את היחס בין מטען האלקטרון, בריבוע, לאפסילון 0, שזה קבוע מאלקטרומגנטיות, H-bar, מקוונטים, קבוע פלנק, ו-C, מהירות האור. אז שים לב, יש שם את אלקטרומגנטיות, את הקוונטים, ואת היחסות, כולם נמצאים באיזה יחס ביניהם, נותנים לך קבוע שהוא מספר, מספר טהור.
אבל גם הסיר, אבל גם סי יושב שם, כאילו גם...
כן.
גם
אבל בגלל החלוקה, היחידות הצטמצמו, אז אם היית משנה
הבנתי.
עכשיו את הרוחמות,
הבנתי.
זה מספר בדיוק. אוקיי? וזה מדהים, זה מספר שהוא מספר יסודי, הוא מספר יסודי שאין לו תלות באיך היינו מגדירים כל מיני יחידות, כמה זמן היינו מגדירים את השנייה, או מה האורך של השנייה, כל הדברים האלה מצטמצמים, ונשאר לנו מספר יסודי שמדר את הטבע, ואם היינו מגלים איכשהו שהמספר הזה נגזר מאיזושהי נוסחה מעניינת על מספרים ראשוניים, כן, קח את כל המספרים הראשוניים התאומים, תעשה להם איזה תהליך ותקבל את המספר הזה פתאום, זה היה אומר משהו מדהים על הטבע. זה היה אומר שיש איזה קשר עמוק בין מכניקה קוונטית, אלקטרומגנטיות ויחסות, שקשור בכלל למספרים ראשוניים. תחשוב איזה דבר מדהים זה היה. וזו הייתה יכולה לתגלית מטורפת, ועכשיו יש כאן באמת את השאלה של...
אני רוצה להגיד לך, לגאון מווילנה, שהוא דמות סמינלית, כן, במסורת היהודית, הסיפור שהגיעו אליו הרבה מאוד מגידים, זה מלאכים שאמרו לו, בוא נגלה לך סתרי תורה. והגאון כל הזמן אומר להם, אני לא רוצה, אני רוצה להגיע לזה לבד. ועושה רושם, הסיפור הזה חוזר אליי עכשיו, כי אתה ממש בדלת האחורי, מביא מגידים מעין השמיים, שמביא, הגאון אמר, אני רוצה להגיע לזה לבד, זאת אומרת, יש פה, אתה מביא לי עכשיו, מהשמיים, איזשהו, נניח שיש לך את הקשר הזה, אבל לא הגעת אליו לבד, כאילו מישהו לחש לך מאחורי הפרגוד, ואני לא יודע אם אתה מספיק אחראי כדי, אתה יודע, זה כמו בפארק היורה, אתה יודע, איזה כוח, אל תשכח, מה הדוד של ספיידרמן אמר לו, כן? אתה מבין כאילו מה הולך פה? בדלת האחורית אתה מביא לי דברים שהיינו צריכים, אם הפיזיקה הייתה מתקדמת, אולי עוד 500 שנה היינו תופסים את זה.
אז אני חושב שבסוף פריצות דרך מהסוג הזה, כן, זה מתחבר, הנושא הזה מתחבר להמון מקומות. כן, היכולת בסוף לגלות ולהשתמש בזה כדי לעשות משהו עם הידע הזה, יש כאן עוד מסע מאוד ארוך, עד שזה ילך לטכנולוגיה. ואז אולי לא רע בהכרח שנעשה את הגילוי. אבל אפשר לשאול באמת שאלה של האם גילויים מסוימים הם מסוכנים לנו?
לא, 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 כן, אני לא רוצה להגיד. לנו... האם אתה מבין את הגילויים? עזוב את הקטע של האם הגילויים הם מסוכנים לנו, אבל אני רוצה לתת את הנקודה של האלפא גו זירו, כן? זאת אומרת, אותם דיפ מיינד שמשחקים גו, ואגב, אותו גו שפיינמן אמר שלפי דעתו לא יהיה מחשב שיעשה את זה, ואז אלפא גו זירו שלומד לבד, ולא רק שהוא מנצח את אלפא גו, אלא המהלך אחר הוא שהוא מצא שיטות משחק שהאנושות לא הכירה. זאת אומרת, באיזשהו מקום, Alpha Go Zero משחק בצורה שאנשים אומרים, רגע, אנחנו יודעים מספרי הגו שלנו, שבסיטואציות האלה אנחנו לא משחקים ככה. ופתאום ראינו שהאבולוציה המטורפת של השלושה ימים, לפי האגדה, כן? אתה יודע, אבל אנחנו אנשים מסורתיים, אז הולכים לפי האגדות. השלושה ימים שהוא עושה את הטריינינג, פתאום מביאים אותו לאלגוריתמים.
נכון, לגלות משהו חדש.
לגלות, והשאלה שלי היא, האם מה שאתה עושה, חוץ, לא, אז אתה אומר לי, תקשיב טוב, נניח שהקבוע הזה זה כל המספרים הראשון, נניח, כן, עזוב את זה. האם אתה לא תקבל ביחד עם זה, גם את כל מה שמגיע עם זה, זאת אומרת, את יש פה איזה שבנה, יש פה רק איזה סימן שאלה, איזה חידה כזאת, שתראה, יש קשר בין זה ובין זה. זאת אומרת, ה-AI לא מביא לך, אתה יודע, את כל המהלך. אתה מבין מה אני שואל?
הוא לא מביא לך הכל, כי הוא... רגע, במקרה של גו, הוא דווקא לימד אותך.
כן, נכון. אז אני שואל, האם זה כאילו יהיה... האם זה יהיה כמו גו?
שם זה נחמד. אין לנו טענה. שם לא הבנו אולי איך הוא גילה, אבל ברגע שהוא גילה אסטרטגיה, המומחים בגו יכולים להיות טובים יותר. יכולים להשתמש בו בעצמם.
נכון, לגמרי.
זה... AI לימד אותנו משהו חדש. אולי הגאון מווילנה היה מתבייס, אבל זה... יש פה ערך חדש גם לבני האדם שהתגלה בזכות המחשב. וזה נחשב דבר יוצא דופן, ואולי ללא תקדים כמעט באנושות במקרים האלה, אבל יכול להיות שהדור של הילדים שלנו ייקח את זה כבר כמובן מאליו. אנחנו נלמד מהמחשב שיגלה דברים בשבילנו וילמד אותנו. זה לא פסול. זה בעצם החלטה שלנו, כמי שמובילים את הקהילה בתחומים האלה, האם אנחנו רוצים שכך ייראה העתיד, שהילדים שלנו יחשבו את זה כרגיל, כן, המחשב יכול לגלות דברים, והוא ילמד אותנו דברים שהוא מגלה, או שאנחנו לא רוצים שהעולם ייראה ככה, כי זה מסוכן, למשל. זו החלטה שאנחנו נצטרך לקבל בשנים הקרובות, לאיך לשנות, איך העתיד צריך להיראות בתחום הזה.
אגב, אתה יודע ששואלים, כולם מדברים על צ'אט ג'י-פי-טי, כן? אז ששואלים, החבר'ה האלה של צ'אט ג'י-פי-טי, בדיוק מישהו סיפר לי, שאתה שואל אותו שאלה על ה-IQ הממוצע של לבנים או של קבוצות אתניות, הוא לא עונה, כן? עכשיו, זה לא שהוא לא עונה כי הוא לא יודע. הוא יודע טוב מאוד. הוא לא עונה מכיוון שיש שם איזשהם בריור, אבל עוד פעם, זה פאץ', כן? יום יבוא ומישהו יפתח את האופן סורס, הוא יוצא האופן סורס, ויורידו את... זה לא שיש משהו אינטרינזי בתוך הסיפור הזה של, הוא יודע הכל. הכל הוא יודע, כן? רק, אז עכשיו כתוב, יש שם איף, כן? איף, מישהו שואל את השאלות האלה, האלה והאלה, אל תענה לו. אבל הדאטה קיים בתוך המערכת, כן?
יש שם מחסומים שנוצרו מסיבות חברתיות, שאפשר להתווכח עם המטובות הרעות, אבל הוא לא יודע הכל. למשל, ביקשתי ממנו שיביא לי שבר משולב לפאי. תביא לי רקורסיה שמחשבת את פאי. כן, זה הביזנס שלנו. האם צ'אט ג'י פי טי יכול לעשות את העבודה הזאת? תשאל אותו, זה נחמד. והוא מביא לך נוסחה, הוא יכול גם להביא לך קוד, שיחשב את פאי בעזרת שבר משולב, זה שבר בתוך שבר בתוך שבר בתוך שבר. והנוסחה הזאת היא מתחילה נכון, אבל אם אתה מחשב מספיק ספרות, היא לא מתאימה.
כמה זה מספיק ספרות?
במקרה הזה, השבר הראשון שהוא נתן לי היה 3.09. לא כזה מדויק.
רגע, אבל אני רוצה להבין. אם היית שואל את צ'אט ג'י פי טי, כאילו, והיית מוצא איזה משהו כזה, היית כאילו יכול להגיד לאשתך, תקשיב, אנחנו שנתיים ואין לנו עכשיו מה לעשות, את רוצה לעשות שיפור? כאילו זה היה סוגר לך את המחקר של שמית? אני רוצה להבין.
תשמע, אם יש כלי שעושה את זה ואנחנו לא מבינים למה, אז המחקר שלנו צריך להפוך להיות לחקור לתוך הצ'אט ג'י-פי-טי ולהבין מה הוא יודע שם על הטבע.
אתה חושב שניתן לעשות את זה? בגלל שהרבה אנשים שואלים, יש היום עולמות של explainable AI, אבל אתה חושב ש, אתה יודע, ניתן להיכנס, זה הרבה אנשים אמרו על פייסבוק, צריכים שהאלגוריתם יהיה פתוח, מה אתה מפגר, מה יש לך 700 מיליון פרמטרים, מה האלגוריתם יהיה פתוח, מה תמצא, איזה פרמטר תשנה בעמודה X של הרשת, כן? האלגוריתם של יוטיוב עושה אופטימיזציה, בלי שום מהלכים מוסריים. זאת אומרת, בהינתן שאומרים ליוטיוב, תן לי את הסרטון הבא שיגרום לבן אדם לצפות, הוא עושה את זה מעולה. זה שילדה מחפשת איך לעשות דיאטה, בתוך שני סרטונים היא מגיעה לאיך להקיא, אומר משהו עלינו, על החברה שלנו, אבל מבחינת האלגוריתם של יוטיוב הוא נפלא. ואז השאלה שלי היא כזאת, אני לא רוצה להגיע לקטע המוסרי, אני רוצה להגיע לקטע הפילוסופי, כן? האם AI יכול לתת לך דברים שאתה עדיין יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, זה שטויות, ופה יש איזה משהו מעניין, כן? פה יש איזה משהו מעניין, והאם אתה רוצה להגיע למצב שהוא גם ידע להבחין, כי באחד הדברים שאתה רוצה זה שהוא יגיד לך, תקשיב, זה כיוון טוב ששווה ללכת אליו. אני לא יודע מה יש בו, אבל זה נראה לי כיוון טוב. תחקור את החלבונים האלה בחקר הסרטן, שווה לך.
אני חושב שלא רחוק היום, יש כאן בעצם שני דברים. מה שנקרא explainability, AI explainability, המחקר להבין את מה ה-AI יודע ללמד אותנו, לא כמו בגו. נכון? הוא גילה משהו חדש, הוא משתמש בו, ואנחנו לא מבינים מה זה. אז זה תחום מחקר שלם היום, והוא בעצם, אתה יכול לומר שהחוקרי ה-AI, שחוקרים explainability, הם הפיזיקאים של העתיד, והם חוקרים את חוקי הפיזיקה, או את חוקי הטבע של ה-AI הזה, כן? ו-AIים שיהפכו להיות מספיק מורכבים וחשובים גם, אנחנו באמת נרצה להבין את חוקי הטבע שלהם, אנחנו נרצה להבין מה אפשר ללמוד מהם. זה explainability של העתיד, זה קצת פיזיקה. וזה, זה, זה, וזה, זה שונה, כן, זה ממש צורת חשיבה על AI. אבל אתה יכול גם לומר, וואלה, באיזשהו מקום, כשה-AI יגלה לי, יגיד לי, זה הכיוון לחקור. אני רוצה לחקור סרטן בעזרת חקר של החלבונים האלו. והמלצה כזו, זו בעיה מאוד מעניינת ומאוד חשובה לדעתי. כי שם, גם אם אתה לא יודע איך ה-AI גילה את זה, אם הוא צודק, זה שווה להכווין את המחקר שלך בשביל לעשות שם ברייקפרו, זה יוסיף, זה יתרום לעולם.
האמת היא, השאלה הרי בסופו של דבר, אם AI יגיד לך שצריכים לחקור סרטן על ידי זה שאתה מתגן גיליונות של ישראל היום, תגיד, תקשיב, הוא כבר גילה את פאי, הוא גילה את אי, הוא גילה את אלפא, עזוב, אני הולך לבדוק איתו, אתה מבין? זאת אומרת, באיזשהו מקום, אתה בנקודת הזמן הזאת, אחרי השיחה בינינו, לא נראה לי שאתה חושב שמדובר רק במערכות שמוצאות קורולציה בין משתנים. יש שם משהו מעבר לזה. נכון, אפשר להגיד את זה?
אני חושב שאם לא היום, אז בעתיד כן, באמת.
מה אתה חושב עכשיו? עזוב, אתה מאמין
שבתוך המערכות... האם כבר היום ב-ChatGPT? כן, האם יש שם כבר...
האם יש שם משהו מלבד מערכות שיודעות למצוא קורולציה בצורה טובה? זאת השאלה שלי, לפי דעתך. לי נראה שכן. בסדר, אני אשים את זה, ואני דוס, אתה מבין? אז יש לי עוד עניין, כאילו, איפה זה? אתה מבין? אני עוד, יש לי עוד מה להפסיד. במהלך הזה. אבל אני חושב שמעבר לקורולציות, יש שם משהו. והשאלה שלי, מה אתה חושב?
תשמע, זה קצת, אוקיי, אני הייתי מנסח את השאלה אחרת, כי זה קצת טרמינולוגיה. מערכת שיודעת לזהות קורולציה בצורה טובה, אולי זה כל העניין. היא יודעת לזהות קורולציה בצורה כל כך טובה, שהיא, כן,
אבל היא לא יודעת, אבל כל עבודה של יהודה פרל היא, שכל עוד המערכות האלה לא חושבות במונחים סיבתיים, אז היא לא יודעת את הבסיס, את ההבנה, את הלמה שהבן אדם שואל, כן? כי בקורולציות אני יכול לבוא ולהגיד לך שיש, כמו שאמרתי לך, שיש קורולציה בין אנשים שמתים מזה שהם הסתבכו עם הציפה ונחנקו, לבין סרטים שניקולס קייג' שיחק בהם באותה שנה. עכשיו, יכול להיות שאלוהים ככה סידר את העולם, כן? שכל פעם שניקולס קייג' משחק בסרט, כן? משהו קורה. אבל... אתה מבין?
כן, כן, יש קורלציות מצחיקות והרבה מהן, אבל את אומר, היכולת להראות causation ולא רק correlation, מעניין, הוא חשוב לנו והרשת לא יודעת להבדיל ביניהם.
או שהיא כן יודעת באיזשהו מקום, אתה יודע, כי אתה שואל את הצ'אט GPT דברים לגבי סיבתיות, והוא עונה יפה.
כן, האם היא יודעת להביא causation או correlation? זה עוד צעד.
לא, זה לא מה ששאלתי, אני שואל, האם חוץ מאוטומט לגמרי, חוץ ממשהו אוטומט לגמרי, שפשוט מלהיב אותנו, כי אנחנו פעם ראשונה שהלכנו לקרקס וראינו את אותו אוטומט שעושה ככה, ואנחנו נגנבים כי לא ראינו את זה אף פעם, האם יש פה משהו מעבר? עכשיו, אתה קיבלת הרבה כסף כדי להשתמש באותו אוטומט, כדי לקבל איזה שהן תובנות כן. מהותיות על העולם. אז הטייק שלך כן. לגבי הסיפור הזה, כמה אתה סומך על המכשיר? שלך.
הסומך חשוב לי יותר מהשאלה הפילוסופית של, איזשהו מקום, זה שתי שאלות שונות. האם המכשיר באמת יש בו איזה ידע עמוק, הוא מחזיר כמשהו, הוא אורקל טהור, או שהוא בסך הכל מכונה שיודעת להביא פרדיקציות טובות? זו שאלה שבעיניי היא מאוד מעניינת פילוסופית, אבל היא לא השאלה שלי. כי אם המכשיר מביא פרדיקציות טובות, והפרדיקציות האלה יאפשרו לנו לחקור בכיוונים נכונים, ויגרמו לכל המחקר האנושי להתקדם בכיוונים טובים יותר, מהר יותר, אז זה לא משנה אם הוא אורקל קוסמי או שהוא מכשיר טכני לקורלציות טובות.
כן, וזה לא יטריף לך את הראש, לא תוכל לישון בלילה, איך יכול להיות, שרק מכשיר שעושה קורלציות יודע לסמן לנו וקטורים נכונים? אתה לא תתפוצץ מזה?
אני כן, זה מרתק אותי ממש, אבל אני חושב
שזה... אתה לא תגיד לעצמך, עזוב, אין מצב, אם הוא נתן לנו את הוקטור לחקור בכיוון הזה, וזה היה טוב, אז אין מצב שזה רק מכשיר של קורולציות, זה משהו אחר, לא יודע מה, אבל זה משהו אחר.
וזה גם חשוב, ואני חושב שזה גם לא רק פילוסופיה, יש כאן שתי שאלות אבל, יש כאן את ה... בואו נפתח את המכשיר שיעשה את העבודה הזאת, ובאמת יאפשר לנו להתקדם, לקדם טכנולוגיה בכיוונים טובים, זה דבר אחד משמעותי, אבל השאלה של ה-explainability הוא משמעותי גם, כי אנחנו מפחדים מה-AI הזה בסוף, וגם בצדק, כן? ואנחנו רוצים לדעת להבין מתי הוא יכווין אותנו לכיוון לא נכון או מסוכן, או שיזיק לנו יותר בטווח ארוך. אז יש סיבה לחקור את שני הדברים האלה, וזה, כן? אלה שתי בעיות ממש ממש מעניינות, ואני באיזשהו מובן מנסה להפריד ביניהן, כי אני טוען שהוויכוח על האם ה-AI הזה הוא כבר משהו שיש בו, תבונה, יש בו תודעה, הוא נאוז, איך נקרא לזה, הוויכוח הזה הוא לא משנה לפרקטיקה.
אתה מנסה לקחת אותי לכיוונים מוסריים, שאני אין לי עניין לעשות אותם, אבל אני רוצה לצטט מה שאתה אומר. החלטה על ביצוע ניסוי היא אחד הצמתים המרכזיים של עמך אם מגיעים חוקרים. כל ניסוי מחייב השקעה רבה של זמן ומשאבים, ובחירה בניסוי מסוים באה על חשבון ניסויים אחרים שהיו יכולים להתבצע באותו זמן ובאותם משאבים. אתה מבין? אז להחלטה איזה ניסוי לעשות יש חשיבות, היינו רוצים למצוא אלגוריתם שיגיד, זה הכיוון הכי מבטיח לחקר הסרטן או שינוי אקלים, שיגיד תבדקו את החלבונים האלה. זאת אומרת, אתה משתמש במערכת הזאת שאתה לא יודע אותה, והולך לשים כסף וזמן ומשאבים ועוזרי מחקר ויום כיף במעבדה והרמות כוסית על, 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 על מהלך שאתה, אתה מבין? אתה הולך לשים כסף עכשיו מהכיס שלך על, על, על ניסוי שהוא אמר לך לעשות. אתה מבין? כן. עזוב את הקטע המוסרי. יש פה מהלך אחר. אתה סומך עליו ברמה של כסף, זמן ומשאבים. אני אומר שאתה לא היית סומך, אתה לא היית סומך על אוטומט של קורולציות בכסף, זמן ומשאבים. כן. זאת הטענה שלי. לא היית סומך על אוטומט של קורולציות.
וכן הייתי סומך על אוטומט שהוא...
אני לא יודע. אלא אם כן היית אומר, תקשיב, לא יודע מה, יש פה משהו אחר, לא, אתה יודע, אתה גם לא הוגן, אתה אומר אורקל, אני לא יודע אורקל, זה לא, לא, לא יודע אם זה אורקל, אבל אוטומט של קורולציות, כזה שעכשיו אומר לך לכיוון הזה, ואתה אומר, אוקיי, מגניב, הולכים לכיוון הזה. לא היית מביא ניסוי ומשאבים, אם היית חושב שזה רק אוטומט של קורולציות. אני שואל אותך.
אני לא חושב, אני חושב שזה מבחן התוצאה. מבחן התוצאה,
אוקיי, בסדר.
אם המטרה שלנו היא לגלות דברים חדשים, ואנחנו גם אלה שבסוף עושים את הגילוי, כן, אנחנו יכולים להשתמש בידע הזה איך שנרצה, ולקחת אותו למקומות טובים, אנחנו לגמרי רוצים את הכלי הזה, לא משנה איך הוא בנוי, נכון? בסוף אם נוכל להביא פריצה דרך מעניינת במתמטיקה, שתלמד משהו חדש על העולם, שאנשים ישתמשו בו לאורך שנים, או פריצה דרך חדשה בחקר חלבונים ובחקר סרטן, זה דברים ממש חשובים. האם זה משנה לנו, אתה אומר, לחוקר יהיה קשה יותר לקבל את האוטומט של קורלציה מאשר את ה...
לא רק אוטומט, אני אומר, החוקר גם לא, אם מערכת כזאת, תגיד לחוקר, לך לכיוון הזה של חקר החלבון, והכיוון הזה יסתבר כנכון, החוקר בסוף, לפני שהוא ילך לישון, יגיד, בוא נע, איך הוא ידע את זה? איך הוא ידע? נכון, וזה הטריף עוד, כאילו, אז הפרס שמית הבא יהיה על הכיוון הזה, איך הוא ידע את זה?
כן, ה-explainability.
אתה לא תישאר ב, טוב, נו, זה עובד, מה אכפת? לא, אתה לא תישאר בזה. כי זה הטריף את הראש.
כן, יהיו פיזיקאים שינסו להבין את חוקי הטבע של האוטומט הזה ש... כן, ולחקור את הטבע, זה טבע מעשה ידי אדם, הסימולציה. ואותו אנחנו נצא לחקור ולהבין.
אז כן. השאלה האחרונה שאני רוצה לשאול אותך לפני שאני אגיד לך תודה רבה ושאלת השאלות האחרונות שלה, שאני שואל כל חוקר, היא שאתה היום נכנס לתוך תחום חדש, וזה מרתק את החיים לגמרי. סתם אני שואל אותך, כאילו, איך אומרים, רואי לידו, אתה הולך ולומד את זה, אתה כאילו הולך, אתה קורא ספר על דיפ לרנינג, או שאתה אומר, תקשיב, אני הולך להביא מישהו שמתעסק בזה, אני מבין את זה ברמה בסיסית, אבל אני לא הולך לכתוב קוד, או באמת, או שאתה אומר, תקשיב, זה משהו שאני חייב להיכנס לתוך הביץ והבית שלו. בתור PI, שהולך להיכנס לתחום הזה, איפה אתה אומר, אוקיי, עד כאן אני צריך לדעת?
אני חושב שאני יכול להביא לך את התשובה אולי מהעולם היהודי. נכון? אומרים שהתואר הכי, מה התואר הכי, הכי...
תלמיד חכם!
נכון? תלמיד חכם, אני חושב שזה לגמרי נכון, ונכון גם עליי, ותמיד יהיה נכון. התואר הכי, הכי חשוב זה להיות תלמיד חכם, וללמוד את התחום החדש הזה. זה לא אומר שאני בהכרח יושב ויקרא ספר, ויכול להיות שאני כן אביא את המומחה לקבוצה שלי לעבוד איתו, או את הקולאבורטור לעבוד איתו, ואני אלמד ממנו. אבל צריך להיות תלמיד חכם, תמיד צריך ללמוד את הנושא, ולא רק לנהל אותו. אני חושב שלפחות בתחום שאנחנו עוסקים בו, המקום שאתה יכול להיות בו יצירתי ולהביא בו רעיונות חדשים, אתה צריך להבין את הדברים, להבין אותם טוב ולעומק.
וזה יתחיל ממאמר או זה יתחיל מספר? זאת אומרת, כאילו, אתה יודע, כי במאמר על AI, אתה יודע, אתה קורא מאמרים על AI, ואתה אומר, רק שנייה, אבל זה מכיל המון חומרים שאני לא יודע, אבל זאת אומרת, סתם אני, זה נורא מרתק, בגלל שזה באמת, אפשר ללמוד ממך על איך להיכנס לנושא חדש, ואני רוצה דווקא, אתה יודע, אם אתה יכול לתת לי עוד משפט על זה, ומישהו יבוא ויגיד, וואו, הנה, זאת דרך טובה ללמוד נושא חדש. ואתה באמת צריך ללמוד את הנושא הזה, כי זה הלב של המחקר שלך.
כן, זו שאלה טובה, איך נכון להיכנס לנושא חדש? אני אוהב...
איך אתה נכנס? עזוב, איך נכון, איך אתה נכנס?
כן, אני נכנס לנושא חדש עם משהו שאני רוצה לחקור, עם שאלה. אני היום, אם הייתי לוקח קורס בנושא, אני מרגיש ש-90% היה נכנס לי אוזן אחת ויוצא מהשנייה, אבל אם יש נושא שאני רוצה לחקור, אני רוצה, יש לי כבר אג'נדה, יהיה מה שאני רוצה לעשות, אז יש לי, אז הקורס יהיה אפקטיבי יותר, אני אשאל בתוכו, אני אנסה להכווין אותו למקום הנכון, אני אקרא את הספר ואני ידלג לנקודות שמעניינות אותי יותר, אני אחפש, אני לומד מוכוון מחקר, יש לי בעיה שאני רוצה לפתור ואני הולך איתה לתוך השיעור או לתוך הספר או לתוך המאמר.
מה הבעיה היום? הבעיה היום היא, אני רוצה למצוא קורולט, תן לי דוגמה, סליחה שאני חופר בזה, כי זה סופר חשוב למי שישמע. תן לי דוגמה לשאלה ספציפית שיש לך בראש, אתה אומר, הנה, זאת שאלה שאיתה אני הולך אל הספר.
אפשר להביא כדוגמה ל... הנה נושא שעכשיו יושב על הפרק, כן, יושב מאחוריי בתמונה פה, מיקרוסקופ אלקטרוני. אלקטרונים הם חלקיקים מאוד מעניינים מהרבה סיבות, ויש לנו רעיון חדש לאיך אפשר ליצור שזירה, entanglement, בין הרבה מאוד אלקטרונים. ליצור גוף של המון אלקטרונים, יכול להיות מאות, אלפים, שיהיו שזורים ביניהם ברמה הקוונטית. מצב החומר המעניין הזה, כן, זה מין קרן אפה שבתוכה יש המון שזירה קוונטית, יש לזה המון אפליקציות חשובות, ואנחנו מנסים למצוא את הדרך הכי טובה לייצר את המצב השזור המשמעותי הזה. ואז אנחנו הולכים עכשיו לתחומים שונים, למשל עבודה בעל מוליכים, במה שנקרא Circuit QED, Circuit Quantum Electrodynamics, זה תחום שלם שהוא אולי מוביל בפלטפורמות לחישוב קוונטי, ובין היתר אפשר ללמוד משם איך לייצר אינטראקציות מאוד מאוד חזקות של אור וחומר, אנחנו רוצים להפעיל אותן על האלקטרון, אז היום אני הולך ולומד על התחום הזה, על איך עובדים על מוליכים בטמפרטורות מאוד נמוכות.
מתוך השאלה הספציפית הזאת.
כדי להפעיל את העל מוליכים האלה ככלי באינטראקציה עם אלקטרונים, כדי ליצור את השזירה על מאות אלקטרונים. אז אני בא לשם עם אג'נדה מאוד חזקה, הנה אני רוצה לסובב את התחום הזה שיתאים לבעיה שאני רוצה לפתור.
תקשיב, היה לי
כיף,
הנה, לא, מעולה, היה כיף בצורה בלתי רגילה, היה מרתק לגמרי, הופך את הראש, כיף גדול שכספים הולכים למקומות שיש יותר סיכוי שיקרה בהם משהו. יש שאלות שאני שואל כל חוקר שמגיע אליי, שזה שני דברים, כי באמת החוקרים הם כל כך מלאים ופוריים. א', יש לך טיפ לפרודקטיביות, והשאלה השנייה, אם יש ספר שקראת בשנים האחרונות שאמר, וואו, שהפך לך את הראש. אז אלה שתי השאלות שאיתם אני מסיים את השיחה שלנו.
כן, טוב, יש לזה המון תשובות, שאלות, אבל טיפ לפרודקטיביות, אני יכול להרים לך בחזרה, אני מאוד אוהב פודקאסטים, אני מאוד אוהב את התחושה שאפשר לקום בבוקר ולשים אוזנייה, ואפילו תוך כדי שמצחצחים שיניים, להקשיב למשהו. בנושאים מאוד מגוונים, זה ממש פותח את הראש, וזה כיף, וזו הזדמנות ללמוד נושאים גם. היום פודקאסטים הם ממש מאגר עצום של ידע, וזו הדעתי, אבל המלצה מדהימה. אפשר לנצל את הזמן בצורה מאוד יעילה.
יש את העולם של יוזביץ', אני מזכיר, כן?
אז הנה דבר שאני מאוד ממליץ.
וספר?
ספרים, יש המון דברים מעניינים, אבל אם נביא אחד מהעולם העולם הפיזיקלי, נגיד, ספרים של לי סמולין. לי סמולין הוא חוקר בעולמות של גרביטציה קוונטית, יסודות מכניקה קוונטית, ויש לו עבודות, יש לו ספרים פופולריים שדורשים כנראה תואר ראשון בפיזיקה כדי להבין אותם טוב, אבל הספרים מרתקים גם בוויכוחים הגדולים על תורת המיתרים, וגם ביסודות מכניקה קוונטית, ובכיוונים פתוחים שנמצאים שם. אז הספרים של לי סמולין לדעתי הם מרתקים. בדברים פופולריים, הרבה אנשים קראו את The Martian, כי זה גם הפך להיות סרט, ויש עכשיו יש לו ספר חדש, Project Hail Mary, שהוא מרתק, וזה גם דבר שמאוד כיף לקרוא, כי הוא מכניס המון, המון מהמדע, אפשר לפגוש מיקרוסקופים אלקטרונים, בתוך ספר פופולרי, זה נדיר מאוד, וזה מדליק. אז ככה, מי שמחפש ספר שהוא inspiring בעיניי, אני ממש ממליץ.
טוב, פרופסור עידו קמינר, היה תענוג גדול, היה מרתק לגמרי. תודה רבה על הזמן שלך, תודה רבה על המחקר שלך, ובעזרת השם שתמצא דברים מגניבים.
כן, תודה רבה.
יאללה.
ביי ביי.
ביי ביי. אז זה היה פרופסור עידו קמינר, הרצאה או שיחה מרתקת. מה שאני רציתי להגיד זה שאם הגעתם עד לפה, אתם יותר ממוזמנים פשוט להירשם לערוץ ולהיכנס לערוץ הטלגרם, וככה תוכלו לשאול אותי שאלות, ממש יעזור לנו אם תעשו סאבסקרייב, ומכיוון שיוטיוב ככה לא מאפשר לראות את התכנים שלנו יותר מדי, תלחצו על הפעמון. יש לנו קהילה מדהימה, יש לנו מפגשים שאנחנו עושים מדי פעם של כל הקהילה, אז אם הדברים האלה מעניינים אתכם ואתם רוצים לראות עוד אנשים שמעניינים אותם הדברים האלה, כנסו לטלגרם, יירשמו לערוץ, ויהיה לכם כיף גדול. חברים, אני הייתי רועי יוזביץ', ניפגש בשיחה הבאה. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה. זאת הדרך הטובה ביותר לזכור את הרעיונות מתוך השיחות האלה. הדבר השני, אם אתם רוצים לקחת חלק בקהילה שלנו ולפגוש ולדבר עם אנשים כמוכם, אתם מוזמנים לערוץ הטלגרם שלנו, שווה לכם מאוד. פשוט תראו עוד אנשים שמתעניינים מדברים מגניבים בדיוק כמוכם. והדבר האחרון, אם אתם יכולים, דרגו את הערוץ שלנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, זה יכול להיות בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט, זה תהליך קצר של שתי שניות, הוא מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה הלאה. שיהיה לכם כיף גדול וכיף בשיחה הבאה.